אוקיי, תודה. טוב, אני מני רוזנפלד, ואני באתי להעביר הרצאה על ביטקוין. אני אספר קצת על עצמי, אני בן 28 מחדרה, אני במקצועי מתמטיקאי. אני לפני 3.5 שנים התחלתי לעבוד בחברת סטארט-אפ בשם סימילר גרופ כראש מחקר אלגוריתמים, אבל זה השתנה לפני 2 שנים כששמעתי על ביטקוין. למעשה בערך מאז אני ירדתי בעבודה הקודמת שלי ל-20% משרה, ואני מתעסק כמעט אך ורק עם ביטקוין, ויש כמה דברים שאני עושה. יש לי עסק להמרות ביטקוין בארץ, יש מחקר מתמטי שאני עושה בנידון, אני מארגן כל מיני פעילויות קהילתיות גם בארץ וגם בעולם בשביל לקדם את ביטקוין, וזהו בערך. אז ביטקוין הוא למעשה המטבע הדיגיטלי המבוזר הראשון בעולם. עכשיו עוד מעט נדבר על מה בדיוק זה אומר, אבל בתור התחלה, בשביל לשכנע אתכם שאני לא מבזבז לכם את הזמן, שביטקוין זה באמת משהו משמעותי, אני רוצה להציג פה כמה מספרים. קודם כל, השווי של כל הביטקוינים שקיימים כיום הוא $200 מיליון. זה כביכול השווי של המערכת. הערכה היא שיש כ-100,000 משתמשים שמשתמשים כיום בביטקוין, ומתוכם מדובר בערך ב-2,000 עסקים שמוכנים לקבל תשלום בביטקוין. וביניהם אפשר לציין את wordpress.com, שהוא הגדול ביותר ביניהם, זה גם אחד מהאתרים הגדולים בעולם, שירות לאחסון אתרים ובלוגים, ולאחרונה, לפני כמה חודשים, הוא אמר שגם הוא התחיל לקבל תשלומים בביטקוין. ובנוסף לכך, עסקים ממש מכל הסוגים, כל דבר שאתם יכולים לדמיין, יש איזשהו עסק שנותן אותו מקבל תשלום בביטקוין. עכשיו, בנוסף לזה יש גם הרבה ארגונים ואנשים שמקבלים תרומות בביטקוין. אפשר למשל לציין את ה-Free Software Foundation. עכשיו, יש גם מחקר אקדמי שנעשה בנושא. למשל, אפשר לציין ממכון ויצמן את עדי שמיר, ה-S מ-RSA, שכתב מאמר על ביטקוין. וחוקרים ממייקרוסופט ריסרצ' מקורנל יוניברסיטי וכולי. וגם יש כמה דוחות על ביטקוין שפרסם למשל ה-FBI או הבנק המרכזי של אירופה, שהדוחות האלה מדברים בעיקר על חשש מההשלכות האפשריות של ביטקוין, שאפשר לדבר, ההשלכות האלה למין טובות למין רעות, אבל העיקר הוא שיש השלכות.
אין את מי
להחציץ,
כן.
אוקיי. אז עכשיו, קודם כל, ביטקוין הוא מטבע. במילותיו של הומר סימפסון, money can be exchanged for goods and services. כלומר, למעשה, זה, המטבע הזה איזשהו כלי שנועד לייעל את תהליך הסחר חליפין. אני למשל, יש לי מקצוע, יש משהו שאני יודע לייצר שאנשים רוצים. אני עובד, תמורת העבודה שלי מקבל תשלום באיזשהו כסף, ואז כשאני רוצה משהו, אז אני משלם באמצעות הכסף עבור אותו דבר. עכשיו, יש כמה דברים שלאורך השנים שימשו כמטבע, ובעיקרון, באופן מאוד היפותטי, כל דבר יכול לשמש כמטבע, אבל בשביל שזה יהיה מטבע טוב, הוא צריך שיהיו לו כמה תכונות. קודם כל, הוא צריך להיות נדיר. למשל, אוויר לא יכול להיות מטבע טוב, כי יש אותו בשפע בכל מקום. אני לא אסכים לתת משהו תמורת אוויר, כי כבר יש לי. עכשיו, מטבע צריך להיות גם נייד. אם אני רוצה לבוא למישהו ולשלם לו באמצעות המטבע, אני צריך את היכולת לקחת אותו איתי. עכשיו, מטבע צריך להיות עמיד. בדרך כלל עובר זמן מהרגע שאני נותן משהו ומקבל תשלום, עד שאני משתמש בזה בשביל לקנות משהו הלאה, וצריך שמטבע יחזיק מעמד עד אז. עכשיו, המטבע צריך להיות אחיד, פנג'יבל, כלומר שכל היחידות של המטבע הן שקולות זו לזו. למשל, יהלומים לא היו מטבע כל כך טוב, כי חנות מכולת לא יכולה להגיד שהמחיר של הגבינה זה 3 יהלומים, כי יהלומים משתנים זה מזה בגודל, בפגמים, בצבע וכולי, ואם כל פעם כשאני רוצה לשלם על משהו, אני אצטרך להתחיל לשבור את הראש כל יהלום כמה שווה, אני לא רוצה מזה. כאמור, זה טוב אם למעשה כל היחידות של המטבע הן שקולות, ואז אפשר להגיד, המחיר הוא כך וכך גרם זהב או כל דבר. עכשיו, מטבע צריך להיות ניתן לחלוקה, מכיוון שבין היתר אני אשתמש בו לקנות גם דברים קטנים, אז אני לא יכול שלמעשה היחידה הקטנה ביותר של אותה מטבע יהיה לה ערך גבוה מדי, כי אז אני לא אוכל לשלם איתה לדברים שהם יותר זולים. וזה היה נגיד לפעמים בעיה עם זהב, שהמטבע הכי קטן של זהב שיכולים לעשות היה לו ערך די גבוה, אז לא היה אפשר להשתמש בו בשביל לקנות דברים בפועל. ועוד משהו מאוד חשוב, מטבע צריך להיות גם בשימוש שוטף. זה שיש לי מטבע שיש לו את כל התכונות היפות האלה, זה לא עוזר אם אנשים לא בפועל מוכנים לתת אותו ולקבל אותו כתשלום. עכשיו, למעשה, מה שכל כך טוב בביטקוין זה שיש לו את כל התכונות האלה, חוץ מהאחרונה. החדשות הטובות הן שהתכונה שהוא בשימוש שוטף זה משהו שאפשר לשנות. זה לא תכונה מובנית של המטבע, אלא זה משהו שיכול להתפתח עם הזמן. ובניגוד למיתוס, מטבע לא צריך שיהיה לו ערך פנימי, איזשהו שימוש מעבר להיותו מטבע, כי כאמור, מטבע זה כלי שנועד לילד את המסחר, הוא לא צריך משהו מעבר לזה. וגם הערך של המטבע לא צריך לנבוע מאיזשהו שימוש אחר, אלא הוא פשוט נובע מתהליך של שיווי משקל בין כוחות של היצע וביקוש. ככל שמשתמשים במטבע הזה יותר במסחר, כך למעשה הביקוש הכולל שלו עולה, ואז גם הערך של כל המטבע עולה, והערך של כל יחידה יהיה פשוט סך הכל ערך של המטבע חלקי מספר היחידות שלו. עכשיו, ביטקוין הוא דיגיטלי. זה שאני אומר שיש לי ביטקוינים, זה לא איזשהו משהו פיזי שאני מחזיק ביד, אלא זה למעשה איזשהו מידע. בדרך כלל את המידע הזה אני אשמור על מחשב, וכל הפעולות שאני מעביר ביטקוינים מאחד לשני, זה באמצעות המחשב, באמצעות האינטרנט, וכל הביטקוינים מבוסס למעשה על קריפטוגרפיה. עכשיו, ביטקוין הוא מבוזר. אין חברה ביטקוין בעם. אין איזשהו מנפיק מרכזי שהוא מאחראי לביטקוין ומנפיק אותו ושולט בתנועות שבו, אלא במקום זה מבוסס על פרוטוקול פתוח, ומבוסס על רשת פיר טו פיר של מחשבים שמריצים תוכנה חופשית, ושהרשת הזאת היא למעשה זאת שמנהלת את המטבע, וכל אחד יכול להחליט שהוא מתקין את אותה תוכנה חופשית וגם להצטרף כצומת ברשת. ולמעשה אם מסתכלים על כל העולם הזה של הביטקוין, למעשה כל אחד יש לו את החופש לעשות מה שהוא רוצה. אני יכול להגיד שאני רוצה לקנות ביטקוינים, שאני רוצה להקים עסק שמתעסק עם ביטקוין, שאני רוצה לפתח את הקוד מקור של התוכנה, שאני רוצה לקדם את הקהילה, ובמובן הזה זה מאוד דומה ללינוקס. גם אין חברה לינוקס בעם, אלא כל אחד עושה בתחום מה שהוא רוצה, אם זה לפתח את התוכנה, בתשלום, לא בתשלום, לייעץ וכולי. וביטקוין הוא הראשון. מטבעות פיזיים היו מספיק סוגים לאורך ההיסטוריה. מטבעות דיגיטליים ריכוזיים, גם זה יש די הרבה. חלקם מטבעות שנועדו ממש לשמש כתשלום, חלקם הוגדרו מראש כמטבע וירטואלי של איזשהו משחק, אבל ביטקוין הוא המטבע הדיגיטלי המבוזר הראשון בעולם, והוא הומצא למעשה ב-2008 על ידי מישהו שמשמש בכינוי סטושי נקמוטו, זה כנראה לא השם האמיתי שלו, ובהמשך נראה מה למעשה ההמצאה הגדולה פה. אוקיי, זה היה קצת תיאוריה, בואו ננסה להבין קצת יותר בפועל מה זה אומר בעצם להשתמש בביטקוין. אני רוצה להשתמש בביטקוין, אז קודם כל אני אתקין על המחשב שלי איזושהי תוכנת קליינט שהיא בקוד פתוח. עכשיו התוכנה הזאת תייצר משהו שנקרא כתובות ביטקוין, שזה משהו שמזכיר מספרי חשבון בנק. כמו שאם אני רוצה שמישהו יעשה לי העברה בנקאית צריך לתת לו את מספר החשבון שלי, כך אם אני רוצה שמישהו יביא לי ביטקוינים אני צריך לתת לו את כתובת הביטקוין שלי. וברגע שבאמת קיבלתי ביטקוינים לאחת הכתובות שלי, אז בשביל לשלוח ביטקוינים למישהו אחר, אם אני רוצה לשלם או לתרום או לא יודע מה, אז אני פותח את התוכנה, כותב למי אני רוצה לשלוח, מה הכמות, ולוחץ סנד. ופה יש איזשהו סקרינשוט של התוכנה הסטנדרטית. לא יודע כדי כמה רואים, אבל אנחנו רואים פה את הטאב של התשלום, יש פה שדות שאפשר למלא למי לשלוח וכולי. רואים למעלה גם עוד כל מיני טאבים לעוד כל מיני פונקציות של התוכנה. עכשיו אנחנו רוצים לשאול את עצמנו, למה בעצם בכלל צריך את כל הביטקוין הזה? ובתור התחלה, והכי חשוב, זה העיקרון הפילוסופי שבמערכות הכספיות הקיימות, אתה תמיד תלוי במישהו. אם אתה רוצה לקבל תשלום, אתה צריך איזשהו חשבון בנק, ואז אתה תלוי בבנק. אם אתה רוצה לשלם לדרך האינטרנט, אז אתה כבר תלוי בחברת כרטיס אשראי או בפייפל, והתלות הזאת זה אומר שקודם כל העוצמה האישית שלך היא קטנה, וזה אומר שאתה, שלמעשה אתה יכול להיפגע מכל התנהגות לא טובה של אותן חברות שבהן אתה תלוי, ואין לך הרבה מה לעשות עם זה. שזה די דומה גם למצב שבו אני משתמש בתוכנה קניינית, להבדיל מתוכנה חופשית, שלמעשה אני תלוי במי שמספק אותה, אני לא יכול להיות עצמאי בתחום. ומעבר לזה, יש עוד הרבה דברים, זה די קל לשימוש, אפשר לשלם ביטקוין כמעט ללא עמלות, בניגוד לעמלות די גבוהות בשירותים בנקאיים אחרים, אין נקודת כשל יחידה, אין אינפלציה מובנית לאורך זמן, אין מטבע בינלאומי, אפשר לשמור בו על מידה כלשהי של פרטיות. וגם עוד משהו שהוא עולם ומלואו, ושלא יצא לי להיכנס אליו כל כך עכשיו, זה כל מיני שימושים מתקדמים. כל מיני דרכים לקחת את הביטקוין ואת הטכנולוגיה שלו ולעשות איתו דברים שהם מעבר לרק להעביר כסף מנקודה א' לנקודה ב', כל מיני דברים כמו מערכת DNS מבוזרת או ייצוג דיגיטלי לנכסים פיזיים או חשבונות של מטבע שהם בשליטה של כמה גורמים בו זמנית. כל אלה זה למעשה מאפשר דרכים חדשות להשתמש בכסף שלנו שעד היום פשוט לא היו אפשריות. אז בואו נדבר על כמה נתונים כמותיים שקשורים בביטקוין. למעשה יש גבול על מספר הביטקוינים שיהיו קיימים אי פעם, הגבול הוא 21 מיליון. עד עכשיו בערך 11 מיליון ביטקוינים כבר נכנסו למחזור. כרגע כל ביטקוין שווה קצת יותר מ-20 דולר. עוד מעט נראה את הגרף של ההיסטוריה של המחיר. זה היה היסטוריה די מעניינת. כשזה התחיל לסחר, אז הערך של כל ביטקוין היה בערך חצי סנט. באיזושהי תקופה ביוני 2011 זה הגיע לשער הגבוה של 32 דולר. מאז זה ירד, ואז שוב עלה. עכשיו, כמויות ביטקוין, כשאני מעביר ביטקוין למישהו אחר, אני יכול לציין אותן בדיוק של 8 ספרות עשרוניות. כך שאני יכול גם לשלוח למישהו 0.0037 ביטקוין. זה מתייחס למה שאמרתי, שמטבע צריך להיות ניתן לחלוקה, ככה גם אם אני רוצה לשלם איזשהו משהו ממש קטן, אני עדיין יכול. למעשה, אם ניקח 21 מיליון כפול 100 מיליון, שזה 8 ספרות עשרוניות, אז יש 2.1 קוודריליון יחידות אטומיות, שזה הדבר הכי קטן שאני יכול להתעסק איתו. והקצב שבו המטבע נכנס למחזור, קצב האינפלציה המוניטרית, הוא למעשה, זה לפי פונקציה מעריכית שיורדת כל 4 שנים בחצי, ובו יש גרף של למעשה כמה ביטקוינים קיימים לאורך זמן. אז אם כשביטקוין התחיל לפעול בתחילת 2009 היו 0 ביטקוינים, אז הם התחילו להיווצר בקצב של 7,200 ביטקוין ביום. עד תחילת 2013 כבר נוצרו 10.5 מיליון ביטקוין, שזה חצי מהכמות הכוללת, וככה כל 4 שנים נוצרים עוד חצי מהביטקוינים שנותרו. כן.
לגבי קצב היצירה, זה סתם אפשר להגיד הסכמה בין כל האנשים שמריצים קליינט, נכון?
זה כן. כאילו למעשה כל מי שינסה לכתוב, להשתמש בתוכנה מודיפייד שבה קצב אינפלציה הוא אחר, אז היא לא תהיה תואמת את שאר התוכנות ולמעשה הביטקוינים
כבר חשובים. אבל אם כולם, כל מי שעכשיו משתמש בביטקוין פתאום מחליט שהם רוצים קצב אחר באיזושהי מטרות, אבל כולם מחליטים, אז אפשר לשנות אותו גם כן, נכון?
כן, בעיקרון כן, אבל זה מאוד לא סביר שיקרה, בגלל שחלק מהסיבה שאנשים בכלל נכנסו לביטקוין זה מתוך הבנה שצריך איזשהו משהו שמחזיק מעמד מבחינת הקצב אינפלציה, שלא משנים את זה באופן שירותי. כי אם אנחנו באים ושוברים את זה ואומרים, במקום 21 מיליון אנחנו רוצים 40 מיליון, אז ברגע שאנחנו עושים את זה, זה תקדים, שאז נגיד, אוקיי, אז למה לא נעלה את זה למיליארד או יותר, ואז למעשה המטבע יאבד כל ערך, כי אפשר למעשה להנפיק מנו כמה שרוצה. ובגלל שאנחנו לא, שאף אחד לא רוצה להגיע למצב הזה, אף אחד גם לא יסכים לעבור לקצב הנפקה אחר.
זה כמובן גם לא יתן שום דבר.
זה כבר שאלה כלכלית.
נדמה לי שאמרת או שקראתי את זה במקום אחר, אם קניתי ביטקוין ואיבדתי את הקוד או את הסיסמה או משהו, הם עבדו.
נכון.
זאת אומרת שבעצם, יחד עם ההיווצרות, יכול להיות שנאבדים ונשאר אולי אפילו בלי תיאורטית.
זה כן, בעיקרון כן. עכשיו פה כמה דברים. קודם כל ראוי לציין שלארנק ביטקוין אפשר לעשות גם גיבוי, ככה שמי שדואג לשמור הביטקוינים שלו כמו שצריך, הוא לא אמור לאבד אותם. עכשיו, בכל זאת כן, מן הסתם יהיו אנשים שיאבדו את הביטקוינים שלהם, וגם ככל שהערך של ביטקוינים עולה, כך אנשים יותר יזהרו לא לאבד אותם. אבל עדיין כן, בסופו של דבר...
השאלה שלי, ביטקוין שעבד, עבוד ואין דרך, המערכת לא יכולה למצוא אותו בחזרה?
אז נכון, כאילו זה הדיון שלהם. בעיקרון...
אם כן, כל המשתמשים מסכימים, כל המשתמשים של ביטקוין יסכימו.
אז כן, שזה גם משהו שכנראה לא יקרה.
זה לא סביר.
אז נכון, זה לא סביר, וגם תראה, יש עוד כל מיני עניינים טכניים, שאם פורצים את האלגוריתם חתימות דיגיטליות, אז אפשר אולי גם לעשות משהו. אבל בעיקרון, הפשוט של העניין זה שביטקוין שעובד עבד, ולאורך זמן יהיו פחות מלמעשה 21 מיליון, אבל כאילו גם אם היה נשאר רק ביטקוין אחד, אז זה היה מספיק, כן? כי אפשר לחלק אותו בעיקרון כמה שרוצים.
סליחה, השאלה שקשורה לזה, מה אם קורה כזה מקרה לא נעים, כמו שפורצים איזשהו מחשב שאנשים משתמשים להמרות, ואז גונבים משם לאנשים אחרים, כן? פורצים איזה אקסצ'יינג' וגונבים משם, האם אפשר בעצם להחזיר את המצב למצב לפני, נניח שכולם מסכימים.
סליחה, בוא קודם כל נבין את האלגוריתם של המחשב, ואז נדין שם מה קורה שפורצים אותו. פשוט אני בעד לדחות את השאלה הזו שנבין קצת מה קורה שם.
כן, לא, אני חושב שנכונות על זה, בעיקרון התשובה היא לא. כאילו ברגע שיש העברה תקינה של ביטקוינים ממקום למקום, אי אפשר לבטל אותה. ולכן חשוב שכל אחד ישמור שלא יגנבו את הביטקוינים, ויש גם דרכים לעשות את זה.
אני רציתי לשאול, מאיפה מספר 21 מיליון ולא 42?
בעיקרון המספר הזה ספציפית, זה קשור לזה שבארבע שנים יש בערך 2.1 מיליון דקות, אבל התשובה האמיתית היא שזה מספר שרירותי, זה יכול להיות כל מספר אחר, וכל המערכת הייתה מתנהגת באותה דרך. אם במקום 21 מיליון, היו לנו נגיד חסם של 42 מיליון, אז היום כל ביטקוין היה שווה רק 10 דולר, זה הכל היה מתפקד באותה צורה.
וכמו שאתה אומר, לפי הגרף זה עוד אולי לא כל כך קרוב, אבל בכל מקרה, אם מגיעים לכמות של הביטקוין לגבול העליון ומעלה, זאת אומרת, הם משחקים רק עם זה?
כן, זה מבוסס כאילו זה מבוסס על תיאוריה כלכלית שאומרת שהסך הכל מטבע במחזור צריך להיות קבוע, וכן, הרעיון הוא שמגיעים ל-21 מיליון, ואז זהו, זה המטבע, וזה משתמשים. בסדר, עכשיו פה אנחנו יכולים לראות גרף של המחיר לפי הזמן, וזירת המסחר הכי גדולה של ביטקוין MTGOX, זה בסקאלה לוגריתמית, אבל רואים שכשהזירה נוסדה זה היה בסביבות ה-5 סנט בספטמבר 2010, יוני 2011 זה הגיע ל-32 דולר, ירד עד 2 דולר בנובמבר 2011, ומאז ועד היום זה במגמת עלייה, היום זה בסביבות ה-20 דולר. ואני לא יודע אם פה רואים את זה כל כך טוב, אבל בין לבין זה הרבה תנודות, כאילו זה יכול בקלות ביום אחד לא אותו לרדת באיזה 10%, 20%. ולסיכום החלק הזה, אני רוצה לתת כמה אנלוגיות להבין עוד יותר טוב מה זה, מה המשמעות של ביטקוין. ביטקוין למעשה יעשה לכסף מה שאימייל עשה לתקשורת, מה שהרשת עשתה להפצת מידע, מה שרשתות חברתיות עשו לאינטראקציה חברתית. כל אלה זה דברים שאני יכולים לעשות אותם גם קודם, אבל ברגע שהפכנו אותם להיות מבוססי טכנולוגיה ודיגיטליים, הם נהיו הרבה יותר יעילים, הרבה יותר עוצמתיים. עכשיו, ביטקוין הוא מטבע קוד פתוח. מה שיש תוכנת קוד פתוח, ביטקוין הוא מטבע קוד פתוח. אפשר להסתכל, לראות איך הוא עובד, אפשר לכתוב תוכנה שמתממשקת איתו. אתה יכול to hack it במובן החיובי של המילה, אתה כמובן לא יכול to crack it. וביטקוין הוא למעשה מטבע סטארט-אפ. כמו שיש חברת סטארט-אפ שלא מצפים ממנה מהרגע הראשון להיות רווחית ושהכל יהיה כבר פתור, אז גם ביטקוין בהתחלה עדיין יש לו קצת קשיי לידה, אבל זה משהו שאנשים עובדים עליו, מפתחים אותו, בונים את התשתית, ומקווים שבעתיד באמת זה יתחיל להיות מטבע שכל אחד יכול להשתמש בו. וכמובן שגם מי ש... כמו שמי שמשקיע בחברת סטארט-אפ יכול להרוויח אם היא מצליחה, גם מי שמשקיע בביטקוין בשלב המוקדם הזה בחיים שלו, או מעצם זה שהוא רוכש מיומנויות בתחום, או שהוא ממש משקיע במטבע עצמו, בשער שלו, אז הוא יכול להרוויח מזה. ואנחנו מקווים שביטקוין יהיה מטבע סטארט-אפ מוצלח, שבעתיד באמת כולם ישתמשו בו, ו... למעשה שכל התכונות שלו יבואו לבני מימוש, וזהו.
שאלה?
כן.
ברגע שהראית את הגרף הזה עם ה... בעצם גרף נראות, נדמני, פתאום עלה לדעתי שמנסה מתנהל מסחר ספקולנטי.
כן.
זאת אומרת, דבר פה על תנודו של 10%, אז ישר מזמין כל מיני... יש הערכה כמה מהמסחר בביטקוין הוא למטרות של העברת סחורות, וכמה מתוכו, סחורות שירותים, כן? וכמה מתוכו זה סתם אנשים שמעבירים את זה ספקולציה?
אז כן, אני לא יודע אם יש ממש לזה הערכות. האמת היא שגם בעיקרון המסחר שמתבצע על השער, זה גם בדרך כלל לא בהעברות ביטקוין עצמן. כלומר, סוחרי יום לא... לא כל הזמן שולחים ומקבלים ביטקוינים, אלא הם מפקידים איזה שהם ביטקוינים ועוד דולרים בזירה, ואז קונים ומוכרים במה שיש להם בתוך הזירה. כך שאנחנו לא נראה את זה כעברות של ביטקוין. וחוץ מזה, אני לא יודע מה שערכות, אבל בואו נגיד את זה כך, שאנחנו עדיין בשלב שאחת הסיבות העיקריות שמישהו ירצה לקנות ביטקוין, זה מתוך ספקולציה לשער. כי כרגע יש פער בין הפוטנציאל שזה לעתיד לבין כמה שבפועל יש בזה שימוש. כי נגיד, כמו שאמרתי, נגיד יש 2,000 עסקים שמקבלים את זה, זה יפה, אבל זה כמובן כלום לעומת הכלכלה בכללותה. ואם ביטקוין יצליח וכולם ישתמשו בביטקוין, אז השער יכול לעלות פי איזה 1,000 או 10,000. אז למעשה, מניח שרוב מי שקונה היום ביטקוין זה בתור השקעה.
אבל אם ביטקוין מאוד יצליח, ומדפיסים הרבה פחות ביטקוין משהו דולרים, אז השער שלה ירד ולא יעלה. אז לא כדאי לחסוך בביטקוין.
לא הבנתי. לא, אבל תראה, כמו שאמרתי, הערך של כל ביטקוין זה סך הכל ערך של כל הביטקוינים חלקי מספר ביטקוינים. אם סך הכל ערך של כל הביטקוינים עולה בגלל שמשתמשים בו יותר, אבל מספר הביטקוינים נשאר קבוע...
משתמשו ביותר הערך שלו ירד, לא יעלה.
איך אתה מסביר את זה? זה לא נשמע הגיוני בכלל.
זה
הספר,
טוב.
זהו,
אני אכנס לכלכלה שאני לא בטוח
שאני... משתמשים באותו ביטקוין כמה פעמים?
בוא נניח שעכשיו כל הביטקוינים מספיקים כדי לקנות 2 מכונות כביסה.
אוקיי.
ויותר יותר אנשים ירצו, אז צריך להספיק כדי לקנות 4 מכונות כביסה, אותו מספר של ביטקוינים.
כלומר שהערך שלהם יעלה.
אה?
כלומר שהערך שלהם יעלה.
אז כוח הקנייה של הביטקוין שלי ירד.
עולה. קודם כל הביטקוינים קנו 2 מכונות כביסה, עכשיו
כל הביטקוינים קנו 4 מכונות כביסה. אם היית מחזיק את כל הביטקוין בכיס, פעם יכולת לקנות 2 מכונות כביסה, עכשיו אתה יכול לקנות 4.
בסדר. זה נס כלכלי, לא חשוב.
בסדר.
הביטקוינים האלה שמוכרים מכונות כביסה צריכים לצאת משם, כי הם צריכים לקנות גם כן דברים. כסף זה לא חד פעמי.
קיצור עכשיו, אוקיי, אז בעיקרון, טוב, בעיקרון זה...
העניין של השמונה ספרות אחרי הנקודה, זה גם עניין של מוסכמה?
זה כן, זה כן, זה שרירותי, זה מוסכמה, אבל זה מסוג הדברים שכן אפשר לשנות אם באמת רוצים. כלומר, בניגוד לכמה דברים אחרים שאמרנו שלא יעשו בהם שינוי בגלל שזה שובר איזשהו שיילינג פוינט, מספר הספרות... זה משהו שכן אפשר לשנות, זה לא פגע בשום דבר, צריך איזשהו שינוי בפרוטוקול.
ואיך אבל... זה נאכף זה שאתה צריך הסכמה של כל המשתמשים? נגיד שהיה לי אינטרנט מבודד, אז אני יכולה להחליט מה שאני רוצה, אני יכולה
לגלות ביטקוינים. כן, בהחלט, אבל אז אם תרצי את הביטקוינים האלה שיצרת לשלם איתם למישהו אחר, אף אחד לא יקבל את זה, כי זה לא תואם. אם אני נגיד, יש לי תוכנת ביטקוין למחשב, ואת מנסה כביכול לשלוח אליי ביטקוינים מהסוג שאת תמצאת, אז התוכנה שלי לא תכיר בזה כמשהו שקיים בכלל.
אבל איך אתה יודע, נניח שאיזשהו משתמש פורש מהרשת, אוקיי, הוא לא קיים יותר, המחשב שלו התאבד על החשיפה. אתה עכשיו צריך את ההסכמה שלו כדי לשנות מה שאתה בכלל לא תקבל אותה?
זה לא בדיוק ככה, אני חושב שזה אולי, ננסה לחזור זה שוב אחרי שנסביר איך ביטקוין עובד, אבל בעיקרון זה, קיצור, אין בעיה עם זה שמחשב יצא מהרשת, אבל ניכנס לזה עוד אחרי שנדבר על איך זה עובד, שזה למעשה החלק השני.
עכשיו... עוד שאלה קטנה, אם כן. מבוא, אמרת שזה המטבע הראשוני, אבל בכלל כלי יש איזשהו מערכות דומות, או זה היחיד מה שקיים?
בעיקרון, תראה, קודם כל, מהכיוון השני, יש כל מיני... מטבעות שמבוססים על הרעיון של ביטקוין, כלומר יש מטבעות שלקחו את הטכנולוגיה של ביטקוין, עשו כמה שינויים ויצרו מטבע חדש, חלק מהמקרים זה שינויים משמעותיים, חלק לא כל כך, הדברים כאלה יש. אבל דברים נגיד אחרים שהיו לפני ביטקוין או בלי קשר לביטקוין, שעושים את מה שהוא עושה, אני לא חושב שיש.
ביטקוינים בקזינו זה אותו רעיון.
כן, אבל זה לא מבוזר.
נכון.
אז נכון, מטבעות דיגיטליים ריכוזים בלי סוף יש.
לא, אני לא מדבר על הריכוזים, אז,
כן.
אבל כשאתה משווה מערכות מאוד קטנות, אז אולי לא כזה משנה באיזשהו שלב, אם אחד יותר גדולה משני, אם עדיין. כולם מאוד מאוד קטנות, כן? כי יכול להיות שמערכת שעכשיו יותר קטנה משנייה, בעוד 10 שנים היא תהיה הרבה יותר גדולה, כן? הכל תלוי בקצב הגידול, לא בכמה זה עכשיו, מה הגודל של המערכת עכשיו.
אתה מתכוון גודל המערכת, כמות הביטקוינים.
לא, לא.
הערך, או משתמשים, או ערך, למשל, אפשר לתת כדוגמה את משהו שנקרא לייטקוין, שזה מבוסס על ביטקוין עם כמה שינויים. כרגע הערך של כל הלייטקוינים זה נגיד פי 200 פחות מביטקוין או משהו כזה.
6 סנט אחד לייטקוין.
כל לייטקוין, ונראה לי ששם זה הקצב שהוא פי 4.
הוא יושב על 6 סנט, כאילו הוא לא גודל. יש לו כמה דברים אחרים.
ויש קורלציה בין המערכות, כאילו אני יכול לדוגמה ביטקוין להמיר ללייטקוין.
כאילו כן, יש זירות שבהם אפשר לסחור בין ביטקוין ללייטקוין. בסדר. עכשיו בעיקרון, עכשיו אנחנו מגיעים לחלק השני של הרצאה שהוא קצת יותר כבד, יותר טכני, גם יותר ארוך. בגלל שהוא יותר ארוך אני אתחיל בכמה שקופיות של המבוא, כדי ש... ואז נעשה הפסקה, כדי שלא יהיה לנו עושה שני ראשון קצר מדי. אז כאמור, אני אתחיל באיזשהו מבוא. על כל מיני דברים בתחום הקריפטוגרפיה שאנחנו צריכים בשביל להבין את איך שביטקוין עובד. אז בתור התחלה נדבר על משהו שנקרא Public Key Cryptography, שזאת מערכת שקודם כל מה שקורה בו, לכל משתמש במערכת הזאת יש מפתח פרטי ומפתח ציבורי, שזה יכול להיות איזה שהם מספרים, מספרים מאוד ארוכים, אבל עדיין מספרים. עכשיו, אם אני משתמש, אז כולם יודעים מה המפתח הציבורי שלי, זה משהו פומבי. אבל רק אני יודע מה המפתח הפרטי שלי, זה הסוד שלי שאני חייב לשמור עליו מכל משמר, לא נתן אותו לאף אחד. עכשיו, המפתח הציבורי נקבע מתוך המפתח הפרטי, כלומר עבור מפתח פרטי מסוים יש מפתח פומבי אחד שמתאים אליו, אבל למרות זאת זה בעיקרון בלתי אפשרי לקחת מפתח פומבי של מישהו ומתוך זה לנסות להבין מה המפתח הפרטי שלו. כלומר, מתמטית זה אפשר לקבוע את זה, ומבחינה חישובית זה פשוט בלתי אפשרי. והשימושים למערכת הזאת זה בעיקר הצפנה וחתימות דיגיטליות. על הצפנה אנחנו לא נדבר, בניגוד למה שאולי שמעתם, אין שום הצפנה בפרוטוקול של ביטקוין, מה שכן יש זה חתימות דיגיטליות. עכשיו בחתימות דיגיטליות נשתמש כשהמשתמש רוצה לשלוח הודעה ולהוכיח שבאמת הוא כתב אותה ושזה לא איזשהו מתחזה. מה שהוא יעשה, הוא ייקח את ההודעה שהוא רוצה לשלוח, ייקח את המפתח הפרטי שלו, וביניהם עושה איזשהו חישוב, בסוף הוא מקבל איזשהו נתון שזה חתימה. עכשיו מי שמקבל את ההודעה, לוקח את החתימה הזאת, לוקח את ההודעה, ולוקח את המפתח הציבורי של אותו משתמש, וגם במציאות איזשהו חישוב, רואה שהכל תואם. אם זה תואם, אז הוא יודע שבאמת המשתמש הוא זה ששלח את ההודעה. בגלל שמישהו שאין לו את המפתח הפרטי, לא יכול ליצור את החתימות האלה. וחשוב גם לציין שבניגוד למערכת של סיסמאות, שבאה בשביל להוכיח שאני מוסר את הסיסמה שלי, פה בשביל לתת את החתימה, אני לא צריך את המפתח הפרטי עצמו למסור. רק את החתימה, שממנה שוב קשה לעשות reverse engineering למפתח עצמו. ודוגמאות למערכות של חתימות דיגיטליות זה RSA ו-ECDSA. כאשר ביטקוין משתמש ב-ECDSA. פונקציות גיבוב, hash functions. ניקח לדוגמה את SHA-256. זאת פונקציה שלוקחת איזה שהם נתונים והופכת אותם למספר של 256 ביט, שזה למעשה מספר שלם מ-0 עד 2 בחזקת 256 פחות 1. בדרך כלל את התוצאות של זה אנחנו לא נציג כמחרוזת עשרונית של ספרות, אלא כמחרוזת הקסדצימלית, שמשתמשים בה בתווים מ-0 עד F. אז לדוגמה, אם ניקח את הדבר הזה ונפעיל עליו את הפונקציה הזאת, SHA-256, נקבל איזשהו מספר, שזה הייצוג שלו בהקס. אם ניקח את אותו דבר ונעשה שינוי קטן, וזה נפעיל את הפונקציית הש, נקבל משהו שונה לגמרי. כל שינוי קטן בנתונים גורם להש להשתנות לחלוטין. עכשיו בעיקרון, אם אני לוקח איזשהו נתון שרירותי ומפעיל עליו את הפונקציית הש, אז לכל צורך פרקטי מה שאני מקבל זה מספר אקראי בטווח הזה, וזה בעיקרון מתפלג די יחיד. לכן אם הערך הכי גבוה שיכול להיות להש, זה הדבר הזה, נסמן אותו ב-M, אז הסיכוי שההש מתקבל יהיה קטן מ-X, שווה ל-X חלקי M. ואני עכשיו אדבר רק עוד על השקופית הזאת, שיהיה לכם על מה לחשוב בהפסקה. למעשה המערכת הביטקוין מורכבת משלושה חלקים עיקריים. החלק הראשון זה מבנה של הגדרה של פעולות, שבאמצעות זה אנחנו מציינים מי הבעלים של הביטקוינים ואיך הם מעבירים ביטקוינים אחד לשני. עכשיו יש רשת מחשבים פיר טו פיר שהיא דואגת להפיץ את הפעולות, לשמור אותן ולאמת אותן, ויש לנו מערכת של הוכחת עבודה חישובית שמבוססת על חישוב של השים, והיא קרויה גם קריאה, שהיא יש לה שני תפקידים, שזה לסנכרן את הפעולות שמתבצעות ולקבוע את החלוקה הראשונית של הביטקוינים. קודם כל נתחיל מהמושג של מטבעות, קוינס, שזה למעשה כן, נכון. מטבעות זה אבן הבניין הבסיסית של ביטקוין. עכשיו, מטבע מאופיין על די כמה דברים. קודם כל איזשהו זיהוי ייחודי, שנדע לאפיין את המטבע המסוים הזה. מאופיין על ידי כמות, שזה למעשה כמה ביטקוינים מיוצגים על ידי אותו מטבע. זה יכול להיות כל מספר בין 8 ספרות, ומאופיין במי הבעלים שלו. למשל פה אנחנו רואים דוגמה שאליס היא הבעלים של שני מטבעות, מטבע אחד על סך 6.3 ביטקוין ומטבע השני על סך 2.4 ביטקוין, כלומר שביחד יש לה 8.7 ביטקוינים. עכשיו, בניגוד לרוב המטבעות האפיזיים שאנחנו מכירים שיש עליהם איזשהו ערך נקוב וזה ערך שלהם, זה לא משתנה. מטבעות אפשר למזג אותם ולפצל אותם. עכשיו, אם אליס רוצה לשלם לבוב 7 ביטקוינים, נגיד שלאליס יש את המטבעות שראינו קודם, ולבוב נגיד במקרה יש כרגע מטבע של 2 ביטקוינים. אז מה שאליס תעשה, היא תמזג את שני המטבעות שלה למטבע של 8.7 ביטקוין, ואז המטבע הזה היא תפצל. חלק אחד של 7 ביטקוינים, שהיא תעביר את הבעלות עליו לבוב, והיתרה 1.7 חוזר לאליס. אחרי התהליך הזה, לאליס יש 1.7 ביטקוין, ולבוב יש את השני ביטקוין שהיו לו מקודם, ועוד מטבע של 7 ביטקוין, ביחד 9 ביטקוינים.
אז כן. האונר זה פר מטבע, לא כל אחד יכול להחזיק את הכמות הכי קטנה?
רגע, תראה, האונר יש לכל מטבע, לא, אבל כאילו המטבע, הקוין, יכול להיות גם 0.00001 ביטקוין.
לא,
שאלה
כמה האונרים יכול להיות,
כמספר
ביטקוינים או כמספר אטומים?
בעיקרון, ברגע נתון, הגבול העליון זה כמספר יחידות האטומיות, כאילו...
אבל אמרת שהאונר זה פר ביטקוין.
פר קוין, לא פר ביטקוין, כאילו... כמור קוין זה המושג הזה של יחידה אחת שיכול להיות אליה כל ערך, יכול להיות קוין של 13 ביטקוין ויכול להיות קוין של 0.003 ביטקוין.
אז לכל אטום יש יוניק ID?
זה לא, כאמור, הקוין זה מבנה נתונים שיש לו כמות שזה איזשהו מספר ואונר, כלומר למעשה מבחינה טכנית הכמויות מוגדרות ככפולה של היחידה הכי קטנה. כלומר, יכול להיות פשוט מטבע שמצוין עליו כאיזשהו variable שהוא integer, שהוא 1,000 יחידות אטומיות, לא, נעשה את זה יותר כאן, מיליון יחידות אטומיות, שזה 0.01 ביטקוין, ויש לו איזשהו owner. וכמור, זאת היחידה שאיתה עובדים, הקוין הזה.
אבל אם יש לי מטבע, אני רוצה לתת למישהו חצי. אז הוא גם צריך שיהיה לו מטבע מראש?
לא, הוא לא צריך שיהיה לו מטבע מראש. אתה, כמו שראינו פה, אתה יכול לפי הצורך למזג את המטבעות שלך ואז לפצל אותם. כאילו אותו דבר, גם אם לבוב לא היה את הדבר הזה. והתהליך הזה של המיזוג ופיצול, אפשר לקחת את מה שיש לאיש ולפצל אותה למטבע חדש שלא היה קודם, של 7 ביטקוין. שאליס מגדירה שהבעלים של השבע ביטקוין הזה זה בוב.
ונוצר
אז ה-ID חדק. זה בתהליך הזה למעשה שני המטבעות האלה נהרסים כביכול ונוצרים שני מטבעות חדשים.
קצת אולי כמו התחה של זהב אם רוצים להבין את זה ב...
כן, אני חושב שאפשר לקרוא את זה ככה. עכשיו, כשאנחנו מדברים על זה שלמטבע יש בעלים, אז מה שכתוב עליו זה לא אליס או השם של הבעלים וכולי, אלא הבעלים זה למעשה כתובת ביטקוין. כלומר שכאמור באותו מבנה הנתונים של המטבע, אז כתוב בעלים, כתובת כזאת וכזאת, כמות, לפי הכמות וכולי. עכשיו, כל כתובת היא מקושרת לאיזשהו מפתח פרטי. עכשיו, בשביל להשתמש במטבע שלי, אני צריך לספק חתימה דיגיטלית באמצעות אותו מפתח פרטי, שזה כמובן מבוסס על שיטת החתימה דיגיטלית ECDSA. ולמעשה לכן רק הבעלים האמיתי של המטבע יכול להשתמש בו, כי רק הוא מסוגל לתת את החתימה שמאשרת את העברה שלו למישהו אחר.
למישהו
גנב
את המטבע הפרטי. אז כן, בעיקרון כן. לכן א' צריך לשמוע מפתחות הפרטיים, וב' יש כל מיני דברים יותר מתקדמים שאפשר לעשות, שאולי נדבר גם עליהם. עכשיו, לתהליך הזה שבו מטבעות מתמזגים, מתפצלים ועוברים בעלות, זה משהו שקרוי טרנסאקשן, פעולה, ובפעולות האלה משתמשים בשביל להעביר ביטקוינים מבעלים אחד לאחר. עכשיו, אם ניקח את מה שאמרנו, נראה שפעולה נראית למעשה ככה. נתחיל מהסוף. לכל פעולה מוגדרים אאוטפוטים. כל אאוטפוט זה למעשה מטבע חדש שנוצר. אמרנו שבפעולה מטבעות מתמזגים ונוצרים. מה שפה האינפוטים זה המטבעות שנכנסו והתמזגו, והאאוטפוטים זה אחרי שהם התפצלו מה קיבלנו. עכשיו, כל אאוטפוט זה כאמור מטבע חדש, שהוא מאופיין על ידי כתובת, שזה הבעלים החדשים שקיבלו את הביטקוין, וכמות. עכשיו, כל אינפוט זה למעשה איזשהו מטבע שהיה קיים קודם, ושהוא נכנס לתוך הפעולה. אז אם זה מטבע שהיה קיים קודם, אז זה אומר שהיה איזשהו אאוטפוט שבו המטבע הזה נוצר. אז כל אחד מהקלטים של הפעולה מאופיין קודם כל איזושהי התייחסות לאאוטפוט שבו הוא נוצר, וחתימה שלמעשה מאשרת שהבעלים של המטבע הזה מסכימים שהוא ישומש בפעולה הזאת. עכשיו, בשביל שהפעולה תהיה תקינה, אז צריך שסך הערך של כל האינפוטים יהיה לפחות כמו סך הערך של כל האוטפוטים. אחרת יש פה יצירה של ביטקוינים יש מאין, ולכן... לא, זה לפחות. למעשה, אם הערך של הקלטים הוא יותר גבוה מערך של הפלטים, אז ההפרש זה למעשה עמלה שמקבל המיינר, שבהמשך נראה בדיוק מה זה הולך, וכאמור עמלה שהולכת למי שמתחזק את המערכת. וככל שמשלמים בפעולה יותר עמלה, כך יש סיכוי שהפעולה הזאת תאושר יותר מהר. עכשיו, למעשה, אם לוקחים את כל המידע הזה שממנו מורכב את הפעולה, ועושים עליו איזושהי פונקציית הש, אז מקבלים את ההש שמאפיין את הפעולה. למעשה, זה ה-ID של הפעולה. כי כל פעולה שיש בה מידע אחר, ההש שלה יהיה שונה. אז ההש זה מה שמאפיין את הפעולה. והחתימה, למעשה צריך לחתום, לתת חתימה שבה ההודעה זה ההש הזה, ומצוא את המפתח הפרטי. ברגע שיש לנו חתימה של ההש הזה, אנחנו יודעים שבעלים הקודמים של המטבע אישר את השימוש שלו בפעולה המסוימת הזאת.
אני פשוט לא
ראיתי
את זה, איך מוצר
לתת להם,
איך זה יהיה בהמשך.
זה כן, זה יפה מאוד, זה יהיה אפילו בסוף, כן, איך הם נוצרים מראש, זה נדבר בסוף, בינתיים אנחנו מניחים שמצב שהם כבר קיימים ורק עוברים בעלות.
ואתה יכול שוב לדייק בטרנזקשן איך עמלה, במה היא תלויה וכמה היא...
בעיקרון העמלה... מי ששולח את הפעולה בוחר אותה, כלומר, מי שעושה את הפעולה, הוא בוחר איזה קלטים נשים ואיזה אאוטפוטים נשים. עכשיו, ככל שיש לו שליטה לעשות שהאאוטפוט יהיה יותר קטן, ואז למעשה יותר נשאר לעמלה. עכשיו, וכמור, ככל שהוא יבחר עמלה יותר גבוהה, סביר שהפעולה תקבל אישור יותר מהר.
יש איזושהי נוסחה, יש
איזשהו משהו, ואתה
משולט בזה?
אז תראה, בעיקרון זה למעשה זה שוק חופשי, כלומר מי שצריך לאשר את הפעולה זה מיינרים, שבהמשך נבין קצת יותר מה הם עושים, ובעיקרון כל מיינר יכול להחליט אם הוא רוצה לאשר את הפעולה הזאת או לא, ומכיוון שהמיינר הוא זה שמקבל את העמלה של הפעולה, ככל שהיא יותר גבוהה, כך ליותר מיינרים יש אינטרס לכלול את הפעולה הזאת, וכאמור זה מתבצע בשוק חופשי, שכל מיינר יכול למעשה להחליט מה רוצה, וסוף מתקבל איזשהו שיווי משקל.
אם הבנתי אותך נכון, זה בעצם קובץ, הטרנזקשן זה בעצם קובץ שאני מייצר עם התוכנה שלי בשביל להעביר כסף.
כן.
זאת אומרת שמה שבעצם כתוב שם יש מטבע, 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 בלי שום חתימה, יציאה, ובסוף אני עושה הש וחותם על זה בעצמי.
כן.
זה הסיפור.
כן.
חתימה. לא על כל אחד המופלט.
מה אתה אומר?
תיקח תום על האינפוס.
לא, האינפוט כאילו מכילים את החתימה, אתה לא חותם את האינפוט עצמם, אתה חותם את ההש של הפעולה, שקולט בתוכה גם את המידע על האינפוטים, אבל כל אינפוט מכיל למעשה חתימה של ההש של הפעולה, עם המפתח הפרטי של הבעלים של האינפוט הזה.
שאלה.
מי
ששלח
אליך
את המטבע.
כן, של השולח. בעלים הקודם של המטבע שהוא זה ששלח. עכשיו בואו נראה, את הרוב פה כבר אמרתי, פעולה יכול להיות לה כל מספר של אינפוטים ואוטפוטים, כל אוטפוט מציין מי המקבל וכמה הוא קיבל, האינפוט מתייחס לאוטפוט קודם, הערך של אינפוטים צריך להיות לפחות כמו האוטפוטים, הפעולה מתאפיינת לפי ההש שלה, שאנחנו חותמים עם המפתח הפרטי המתאים לכל אינפוט. עכשיו למעשה הכתובת עצמה, אני לא אמרתי בינתיים איך היא קשורה לפריבט קי, למעשה אמור לכל משתמש יש לו את הפריבט קי שלו, מתוך המפתח הפרטי שחשב את המפתח הציבורי שלו, ולמעשה הכתובת זה איזשהו הש של אותו מפתח ציבורי. ככה שאפשר לוודא שהחתימה שהמשתמש נתן באמת מתאימה לכתובת הזאת. ובאופן יותר כללי, הפלט לא חייב לציין דווקא כתובת אחת עם איזשהו שמתאימה למפתח פרטי, אלא אפשר להגדיר שם איזשהו סקריפט שהוא מתאר באיזה תנאים אפשר למעשה להשתמש במטבע הזה, וזה כמו משהו קצת יותר מתקדם, אז לא ניכנס אליו עכשיו. אוקיי, הרכיב השני במערכת הביטקוין, זה למעשה רשת המחשבים, שלמעשה כל מי שמתקין אצלו המחשב את התוכנת ביטקוין הסטנדרטית, המחשב שלו הופך לצומת ברשת, המחשב הזה מקבל משאר הצוותים ברשת מידע על פעולות שמתבצעות. כל מחשב מאמת שפעולות תקינות ומפיץ אותן הלאה, ושומר את המידע לפעולות בדיסק שלו. וזהו למעשה בהקשר הזה.
לכל מחשב יש עותק של כל הרשת?
אז כן, למחשב ש... שרץ עליו מה שנקרא צומת מלא, כן, יש את כל היסטוריית הפעולות שהתבצעה ברשת אי פעם. עכשיו, למעשה, בשביל להשתמש בביטקוין, לא חייבים להריץ צומת מלא, אפשר להתקין גם תוכנות קלות שהן לא צריכות לשמוע את כל ההיסטוריה, וגם מבחינת המבנה נתונים עצמו, ברגע שפעולה היא כבר ישנה והיא לא רלוונטית, אז למעשה לא צריך לשמור אותה בכלל.
מה
הגודל
של כל הדאטאבייס?
כרגע זה בסביבות ה-6 ג'יגאבייט. וזה הולך וגדל.
זה לא יצבר בקבוק ברגע שאם וכאשר זה יתפוס את
הרוסה? אז כן, אבל תראה, זה זאת שאלה שנשאלה וקיבלה תשובה. יש לזה כמה תשובות. קודם כל, כאמור, לא כל משתמש צריך להריץ צומת מלא. יכול להיות שיהיו איזה כמה אלפים או כמה עשרות אלפים ברחבי העולם שמרצים צומת מלא, נגיד חברות, כאלה, אנשים שיש להם את היכולת להקדיש את המשאבים הדרושים לכך. בנוסף לכך, כאמור, פעולות ישנות אפשר למחוק, וגם יש כל מיני דרכים מתקדמות לעשות תשלום של ביטקוין, שהוא לא באמצעות פעולה ברשת כמו שהגדרנו אותה. אם לוקחים את כל זה דברים שזה יהיה בסדר.
אין פעולה ישנה עם חלקת אוטומטית?
רגע, לא שמעתי?
פעולה ישנה עם
חלקת אוטומטית? בעיקרון כן, כאילו כרגע המנגנון הזה של המחיקה עוד לא ממש נכנס לפעולה, אבל ברגע שזה יהיה, כי התוכנה תדע לבד לזהות את הפעולות שהן כבר לא צריך תלמי עם חוק.
אם נגיד, יש עכשיו עברה למטבע מסוים, ועכשיו הארנק הזה נשמע בגיד עוד 10 שנים באותו מצב, והמידע הזה...
אז כן, לא, כלומר, המחיקה מתייחסת רק למטבעות שכבר נוצלו, כלומר, אם זה מטבע שעוד לא ניצלת אותו, שהוא עדיין תקין, אז זה לא יימחק. רק היסטוריה של כל מיני מטבעות, פעולות שכבר נוצלו, זה מה שיימחק. כלומר, אולי אני אנסה לצייר פה איזה משהו, יש פה איזשהו טוש.
פעולה שגם
האוטפוט
שלה כבר היה
אינפוט לכל פעולות אחרות. אז כן, כלומר, נגיד יש, כאילו כן, אם יש לי פעולה שכל האוטפוטים שלה הם כבר נוצלו כאינפוט בפעולה אחרת, אז זאת פעולה שכבר לא צריך אותה, כי אני יכול פשוט להסתכל על הפעולה הבאה. אוקיי, עכשיו הגענו ל... זה לב של העניין, גם חלק הכי ארוך יהיה, נראה לי יש לנו זמן, שזה הבעיה עם כל מה שאמרנו עד עכשיו, זאת בעיה שנקראת ניצול כפול.
סליחה, אני חושב שאני רוצה לראות אותך פה. מה אני בודק כשאני מקבל מטבע? אני חושב שזו שאלה שכדאי לשאול אותך קודם, לפני שאני מדבר על הניצול. עכשיו אני קיבל, מישהו שלח לי את הקובץ הזה, אבל הנה המטבע שייכת לך.
אוקיי, זה עכשיו בדיוק
הוא מדבר על הבעיה בבדיקה הזאת.
כאילו לא, כן, תראה, בעיקרון הבדיקה זה לבדוק א', שבאמת באותה פעולה יש אאוטפוט שהכתובת ביטקוין שמוגדרת עבורו זה הכתובת שלי, ושהכמות שלו זה מה שרציתי, וצריך שהפעולה תהיה תקינה.
אבל רגע, אני יכול ליצור איזה קובץ כזה כמו שאני רוצה.
לא,
אתה... אני יכול לקחת מפתח.
לא, אבל האינפוטים שלך צריכים להיות מטבעות שכבר היו קיימים.
איך אני בודק את זה?
הם קוראים ברשת.
הם קיימים אצלי על ההרדיסק?
הם קיימים בכל הרשת, כמו שאמרנו, כל...
אני מדבר עכשיו תוכנה שרצה אצלי, אוקיי? הגיע עכשיו קובץ כזה, אני עכשיו אמור למסור לו משהו בתמורה לזה. לפני שאני רוצה למסור אותו משהו בתמורה,
אתה יודע ש... תראה, בהנחה שאתה מריץ צומת מלא למחשב שלך, אז יש לו את כל היסטוריות הפעולות ביטקוין שהיו אי פעם.
בעולם.
כן.
זאת אומרת, אני על ההרדיסק שלי מוצא את המטבעות הקודמים, ואני מכיר אותם כבר.
ואני
אומר, זה באמת מתאים, שלום על ישראל, אבל אני צריך בשביל זה את הכל.
אז כן, בשביל לעשות את זה
ככה,
כן.
ואם אין לך את הכל? אז... אם אין לך צומת, אז איך אתה יודע?
אז בעיקרון יש... אז כן, כאילו יש כמה דרכים, חלקן כבר קיימות בפועל, חלקן לא. יש... בעיקרון, אולי אני, כאילו נדבר על זה טיפה בהמשך, אבל רגע, בוא נראה מה
השאלה. אני מתחבר למקום שיש
לו תראה, זה נכון, אבל זו תשובה חלקית, כי רמת הביטחון של זה היא יותר קטנה מאשר תריצה מתמלא. עכשיו, אז אני אגיד, כאילו, אני כרגע לא יודע איך להסביר את זה בצורה הכי נכונה, אבל יש דרכים שיפתחו בעתיד להיות עם צומת, עם תוכנה קלה שיש לה רמת ביטחון שדומה לצומת מלא, אבל נכון לעכשיו, אז כן, אתה יכול להפעיל תוכנה שבודקת למעשה רק את השלד של כל הנתונים, ויכולה למעשה לראות שכל הרשת מסכימה על איזושהי היסטוריה מסוימת. ואז אתה יכול להתחבר למחשב אחר שכן מריץ צומת מלא ולוודא שלמעשה הפעולה התבצעה.
מה שאמרת שצומת מלא זה כרגע בערך 6 גיגה בייט, מה שהוא צריך לשמור אחרי שהם עשו באמת ניסיון להוריד את כל המנבות מנוצלים והגיעו לצומת מלא אחרי כל המחיקות של בערך 120 מגה בייט, משהו די טוב. ומה שאמרת, שאם אתה רוצה להריץ צומת שהוא ממש לא מלא, שהוא צומת...
צומת כאן.
ב-verification mode, אז הוא רק שומר את כל ההש של הבלוקס לוודא את זה. שהוא מקבל עכשיו כאילו ענף חדש, והוא רק צריך לדעת את הבלנס, כאילו את כמה כסף בארנק שאתה משתמש בו כרגע, וכשהוא מקבל את הבלוקים החדשים, הוא רק מחשב את הבלנס החדש שלך לפי היסטוריה שכבר הוא ידע מה שהוא צריך עד עכשיו, אז הוא ממש לא צריך לשמור את כל העברות שהיו לדברים שלא קשורים אליך, ואז מה שאתה צריך לשמור על המחשב שלך זה ממש משהו קטן, חסום על ידי כמה מגבייטס במקרה הגרוע.
בסדר, בכל מקרה, הנקודה העיקרית שצריך לקחת מפה זה שגם אם, כאילו, גם אם אין לי למחשב את כל ההיסטוריה, עדיין מי שמנסה לשלוח לי ביטקוינים יכול לציין לי מה המטבע שאותו הוא מנצל, ואני יכול לוודא שכל הרשת מסכימה שזה תקין. אז גם אם לי אין את היכולת לוודא בעצמי שזה תקין, אני יכול לוודא שכל הרשת מסכימה עם זה. ואם כן, אז הסיכוי לבעיה הוא די קטן, וכמו יש גם דרכים יותר מתקדמות שיכולות להוריד עוד יותר את הסיכון הזה.
חשוב אבל שיהיו מחשבים שמריצים צורך.
זה כן, זה בהחלט כן.
הם כן יכולים למחוק
ספנט אאוטפוט. כן. אוקיי, עכשיו מה זה למעשה ניצול כפול? זה המצב שבו אני מנסה להשתמש באותו מטבע, באותו ארטפוט, בשביל לשלם לשני מקבלים שונים. אמרנו שאם יש לי מטבע, אני יכול לחתום על פעולה שמעבירה אותו למישהו אחר. אני יכול לנסות את אותו מטבע, לעשות שתי פעולות שונות, שכל אחת מהן מעבירה למישהו אחר. אז ברגע שאני עושה את זה, כמובן לא יכול להיות שבאמת את אותו מטבע אני אשכפל וששניים יקבלו אותו. אחד מהם יקבל אותו והשני לא, וקשה לקבוע מי למעשה מקבל אמיתי. ברגע שזה קורה, אז ייתכן מצב שאני קיבלתי מטבע, נתתי בתמורה, שלחתי איזשהו מוצר, אבל אז בסוף את אותו מטבע שכביכול קיבלתי, הוא ישתמשו בו בפעולה אחרת, ואז בסוף הפעולה השנייה הזאת תחשב כתקינה, והפעולה שאני קיבלתי, הרשת פתאום תחליט שהיא לא תקינה. ואז אחרי ששלחתי את המוצר, פתאום אני אגיע למצב שאין לי את המטבעות. ובשביל לפתור את זה, צריך לקבוע איזשהו סדר לפעולות. כלומר, אם יש סדר שבה פעולות מתרחשות, אז אפשר תמיד להגיד שזאת שקרתה קודם היא התקינה. והבעיה היא שברשת מבוזרת, כל מחשב רואה משהו אחר, אז אין דרך לעשות משהו אוניברסלי של מה הסדר של הפעולות. עכשיו, פתרונות ריכוזים לבעיה, אין עם זה שום בעיה, כאילו עד היום ידעו לעשות מטבע דיגיטליים ריכוזיים, שאותה סמכות מרכזית ששולטת במטבע, היא דואגת לקבוע את הסדר. כלומר, אותה סמכות יכולה לקחת פעולה, להגיד, אוקיי, הפעולה הזאת תקינה, אני מקבלת אותה, ואז מי שקיבל יודע שבאמת המטבע שלו. אבל זה אנחנו לא יכולים לעשות אם אנחנו רוצים מטבע שיהיה מבוזר. ויש כמה דרכים שאפשר לחשוב עליהן לפתור את זה בצורה מבוזרת, אבל הרבה מהדרכים לא באמת עובדות, יש בהם כל מיני פגמים, והפתרון העובד הראשון לבעיה הזאת זה למעשה השרשרת הבלוקים, שעוד מעט נראה איך היא עובדת, שזה כאמור מה שסטושי המציא. לפני זה פשוט לא הייתה ידוע דרך לפתור את בעיית הניצול הכפול באופן מבוזר.
שזה בעצם
ההיסטוריה
של הפעולות.
כן, הבלוקצ'יין זה ההיסטוריה של הפעולות באיזשהו מבנה מסוים. כאילו היסטוריה של פעולות אפשר לעשות גם בלי מה שנקרא בלוקצ'יין, אבל הבלוקצ'יין זה מה שמוסיף לזה עוד איזשהו שלד שמבצע את התהליך הזה של הסידור. זה לא שאלה טובה. לא יודע, שאלו פה למה הממציא של ביטקוין החליט להיות אנונימי, לא יודע, יכול להיות שהוא חשש שממשלות או בנקים וכאלה שזה יעשוי לפגוע בהם הקיום של ביטקוין, אולי ינסו להתנקם בו באיזושהי צורה.
למה הכסף צריך להיות אנונימי?
מה אתה אומר?
למה הכסף צריך להיות אנונימי? כי אני לא רוצה לספר מה בדיוק קניתי.
אני חושב שזאת שאלה אחרת.
בוא
נגיד ככה, היה איזה בחור שהוא לא היה אנונימי, הוא עושה כזה את הדבר שנקרא ויקיליקס, כן? אז הוא לא היה אנונימי, נכון? אז בכלל שאלה למה הוא לא היה אנונימי?
זה לא בדיוק אותו דבר.
זה הרבה יותר קטלני מוויקיליקס.
הוא הפריע לממשלות. נכון? הוא
הפריע לממשלות ולא היה
אנונימי, ועכשיו יש לו
קצת
בעיה.
הבחור
הזה, הוא גם חשב שהוא יכול
להפריע
לממשלות, ואז הוא לא רצה
שיהיה לו גם...
לא רצה לקחת צ'אנס.
רק לצורך... הרעיון האחרון של מר קדאפי היה להוציא מטבע משלו. אנחנו יודעים איך זה קרה.
בסדר, בכל מקרה, אם מישהו ימצא פעם את סטושי, אז הוא יוכל לשאול אותו למה הוא בחר להיות אנונימי.
למה?
החתימה
שלו ידועה, נכון?
ידוע איזשהו GPG כי שלו, כן.
זה יכול להיות שהוא
יכול להיות. קיצור...
בינתיים אוכל באושר.
דאג לעשות לעצמו...
היה מיינר ראשון של המערכת.
כן, הוא דאג לעשות לעצמו ביטקוינים ראשונים, ככה שהוא יהיה מאוד עשיר.
כן.
וירטואלי.
לא וירטואלי,
היום כבר... יכולים לקרוא אותם.
היום כבר באמת לא וירטואלי.
כן, בסדר, בכל מקרה, אז בואו נדבר פה על איזשהו פתרון זמני, זה דרך להבין קצת יותר מה הרעיון לפני שמגיעים למימוש עצמו, ובשביל זה נניח שהיה לנו בכל מקרה רק מטבע אחד, כן, לא נסתבך עכשיו עם אלפי פעולות משתמשים, נגיד שיש מטבע אחד, ויש לנו מישהי בשם מלורי, שהיא הבעלים של המטבע הזה, והיא חותמת על שתי פעולות נפרדות. פעולה אחת שמוסרת את המטבע הזה לאליס, ופעולה אחרת שמוסרת את המטבע הזה לבו. עכשיו, שתי פעולות האלה כמובן סותרות זו את זו, ולכן רק אחת מהן תתקבל. עכשיו, זה לא משנה מי מהן תתקבל, כן? או שהפעולה שמשלמת לאליס תתקבל, ואז אליס תשלח מוצר בתמורה המטבע, או שהפעולה לבוב תתקבל ואז בוב ישלח מוצר בתמורה למטבע. מה שחשוב זה שכל הרשת מסכימה איזו מהפעולות היא התקינה, ושזה לא ישתנה. שברגע שבוב יודע שפעולה של התקינה, שלא יהיה איזשהו שינוי שפתאום יגידו לו שהפעולה של אליס עכשיו תקינה. בואו נראה איך ננסה לעשות את זה. אז מה שמציעים כרגע זה שכל מחשב ברשת, קודם כל לבחר איזה משתי הפעולות הסותרות נחשבת בעינו כתקינה. אבל זה לא מספיק שהוא רק יגיד מה הוא חושב שתקין, הוא צריך להצביע ברגליים, לעשות את זה יקר. איזושהי דרך לאמת את זה. שמה שהוא יעשה, הוא ייקח את ההש של הפעולה, ואז יוסיף לה איזשהו מידע קרי, ויחשב את ההש של זה. עכשיו, אם עבור איזשהו מספר D, ההש שהוא קיבל הוא קטן מ-M חלקי D, אז הוא מפיץ את התוצאה הזאת בכל הרשת.
מה M?
M זה הערך המקסימלי שהש יכול להיות. עכשיו, והסיכוי שעבור הש אחד זה יהיה קטן מאותו ערך, סיבות לזה 1 חלקי D. סתם כדוגמה, נגיד שיש לנו איזשהו הש של הפעולה, ועוד איזשהו מידע קרי שהוא שם, הוא עושה על זה הש, ומקבל את הדבר הזה. עכשיו, אם הערך המספרי של הש הוא קטן, אנחנו נראה את זה בזה שהספרות הראשונות יוצאות אפס. כאמור, כל פעם כשמקבל משהו קטן מספיק, מפיץ את זה, וחוזר על זה. יש... למחשבים יכולים לחשב את ההש הזה מיליארדי פעמים בשנייה. וכאמור, כל פעם שמקבל הש קטן מספיק, זה נחשב כאישור לפעולה. עכשיו, אם עבור אותה פעולה יש אין אישורים, אין קונפירמציות, אז זה מוכיח שלמעשה בממוצע אין כפול D השים חושבו. כי הדרך היחידה למצוא השים שמספיק קטנים, זה לנסות עוד ועוד השים, עד שבמקרה אחד מהם יהיה מתאים. אז אם...
מה זה D?
D זה איזשהו מספר שקובע כמה קשה למצוא הש תקין. בהמשך נראה איך בביטקוין עצמו הדי הזה נקבע, וכרגע...
זה קונסטנט
אטומי? לצורך העניין כרגע זה קונסטנט. בביטקוין עצמו הוא לא קבוע, ולצורך העניין כרגע זה יכול להיות סתם כל מספר, רק שהוא יהיה מספיק גדול, כדי שלא כל מחשב יתחיל להפיץ מיליארדי האשים בכל הרשת כל שנייה, זה יצר המון תקורה, אלא שהמחשב עושה איזושהי עבודה חישובית, ופעם ב הוא מקבל משהו שהוא יכול להפיץ ברשת.
איך החישוב המודל הזה יכול לגרום לכל
הצדדים להשתמש ביחד עם דטקין או לא? אז עוד מעט אני אנסה להסביר את זה. אבל כרגע... כרגע כמון נסתפק בזה שכמו שאמרתי, אם יש N קונפירמציות, זה אומר שבממוצע N כפול D השים חושבו על ידי צמתים שמסכימים עם הפעולה הזאת. כי אם הצומת לא היה מסכים עם הפעולה הזאת, אז זה לא היה משתמש בהש הזה. כלומר, עצם זה שיש לנו הש של הדבר הזה, שהוא תקין, אז זה מראה למעשה איזושהי הצבעה. על הפעולה הזאת, כי אם אותו צומת היה חושב שפעולה אחרת הייתה תקינה, אולי עושה הש שמתייחס לפעולה הזאת.
מי שומר את כל
האופסים,
את ה-N-Informations?
לצורך העניין, כל מחשב ברשת שומר את כולם. כן, כאילו כל מחשב שמוצא קונפירמציה מפיץ אותה בכל הרשת, אז כל מחשב ברשת שומר את כל הקונפירמציות שכולם מצאו.
הסתברותית זה שינצח,
זה הבחור
עם המחשב הכי מהר,
שהוא
הכי
מהיר, שהוא
מסוגל לעשות הכי הרבה קונפירמציות בשנייה.
אז קודם כל, כרגע אני אפילו לא מדבר על מנצחים, כרגע אני רק מדבר על ליצור קונפירמציות, בלי לדבר על מה עושים את זה או מה מקבל מי שעשה את זה, זה כבר יהיה בהמשך כשנדבר על הפתרון האמיתי, כרגע זה רק פתרון זמני. אבל כאמור, כן, ככל שלמישהו יש יותר כוח חישוב, כך הוא ימצא יותר השם תקנים ביחידת זמן. עכשיו אנחנו ניקח את זה ונוסיף עוד חוק. אמרנו שכל מחשב צריך לבחור באיזו פעולה הוא תומך. עכשיו נוסיף כל שכל מחשב בוחר בפעולה שיש בה יותר קונפירמציות. כלומר, אם אני רואה שתי פעולות סותרות, אז אני אבחר להתייחס כתקינה לזאת שיש בה יותר קונפירמציות. עכשיו, מכאן נגיע למצב שבו ככל שפעולה נהנית מהסכמה יותר רחבה, כך היא תקבל קונפירמציות יותר מהר. כי ככל שיותר מחשבים מסכימים אליה, יותר מחשבים מנסים למצוא עוד קונפירמציות עבור אותה פעולה. ויש פה... ולכן בסופו של דבר כל הצמתים יתכנסו לאותה פעולה, כי ברגע שלפעולה יש איזשהו יתרון, אז כל הצמתים ימשיכו לעבוד, להוסיף עוד קונפירמציות לאותה פעולה, ואז למעשה הקונפירמציות שלה ילכו ויגדלו, והפעולה השנייה שפחות מסכימים עליה, תקבל קונפירמציות חדשות בקצב יותר איטי. לכן למעשה הפער ילך ויגדל. בסופו של דבר...
איזה נקודה זה
מוכרע מי מנצח? בעיקרון ברגע שהפער הוא מספיק גדול כדי שאנחנו בטוחים שכל המחשבים ברשת למעשה רואים שאותה פעולה היא עדיפה, אז למעשה כולם ייצרו קונפירמציות רק עבורה, ואז למעשה היא תמשיך להתקדם, פעולה השנייה תיעצר ולא תתקדם. ואז אנחנו יכולים להיות בטוחים שזאת הפעולה שתחשב כתקינה.
כלומר, אם יש לך נתק ברשת, כמו שיש לך server split by IRC, אז כן יכול להיות ש...
אז כן, אם יש ממש נתק שיש לנו ברשת שני קלאסטרים שאין ביניהם שום חיבור, אז כן, זה יכול להיות בעייתי. יכול להיות שחצי אחד של הרשת יגיד משהו אחד, החצי השני יגיד משהו אחר, אבל חשוב גם שמספיק... פעם ב שיהיה איזשהו קשר בשביל לתקן את המצב, כי כאמור נגיד יש שני חצאים, כל חצי עובד על פעולה אחרת, ניקח אחרי זמן מה, יהיה איזשהו הבדל במספר קונפירמציות שכל חצי מצא עבור הפעולה שלו. ברגע שיש אפילו איזשהו קשר רגעי בין שני חצאים, אז החצי שקיבל יותר קונפירמציות יעביר את הנתון הזה לחצי השני.
אז בעצם אני לא יודע אם הטרנזקציה שקיבלתי היא תקינה או לא, עד שכאילו, זה תהליך שלוקח הרבה זמן, לפי שאתה
מתאר לזה. כן, בקשר ל... תראה, בקשר לכמה זמן זה לוקח, אני לא נדבר, אבל בעיקרון אם הרשת מחוברת זה בצורה טובה, אז זה לא באמת לוקח הרבה זמן, כי למעשה מספיק שאיזושהי פעולה תימצא קונפירמציה אחת או שתיים, ואז כבר כולם כמעט מסכימים עם אותה פעולה. במצב שיש נתק זה יותר בעייתי, כן?
מפסיק מתי עם התהליך
הזה? אז זהו, שלא. עכשיו פה, שוב, כרגע זה עדיין פתרון זמני, אבל בעיקרון לא. קונפירמציות כל הזמן ממשיכות להיות מחושבות. אז שוב, כרגע אני מדבר על מקרה מפושט שבו כביכול יש רק פעולה אחת. בביטקוין האמיתי זה קצת אחרת.
אז הביטחון שלי, מכרתי משהו עבור ביטקוין שלא קיבלתי כסף מזויף, גדל עם הזמן.
כן.
בהתחלה אין לי ביטחון בכלל.
נכון.
אז אתה מקבל מספר אישורים.
כאילו כן, בפועל...
מי ירצה למכור משהו עבור זה?
לא, בפועל אפשר לדבר, אבל כאילו זה... כל זה מערכת שנועדה להמשיך שזה יעבוד בצורה סדירה. כאילו אפילו אם אין לך אישורים, אז עדיין זה יחסית בטוח. אם אתה רוצה שזה כן יהיה בטוח עוד יותר, אתה יכול לחכות לאישורים, וביטקוין עצמו זה נגיד יכול לקחת כמה עשרות דקות.
כמה?
עשרות דקות. אוקיי, עכשיו נגיד, כאילו, כמו שאמרנו קודם, בשביל שזה יעבוד בצורה תקינה, מספיק שברגע שאיזושהי פעולה התקבלה, שזה לא ישתנה, שלא בעצם מצב שפתאום פעולה אחרת נחשבת כתקינה. עכשיו, אם מלורי, התוקפת שלנו, רוצה כן איכשהו לגרום לכל הרשת לעבור לפעולה אחרת, אחרי שכבר פעולה אחת התקבלה, היא חייבת לחשב השים בקצב יותר מהיר מכל שאר הרשת. בגלל שיש את הפעולה שכרגע נחשבת כתקינה, שיש לה יותר קונפירמציות וכל הרשת מוסיפה לה עוד קונפירמציות, ויש את הפעולה השנייה שמלורי רוצה לעבור אליה. בשביל שמספר הקונפירמציות של הפעולה השנייה ישיג את מספר הקונפירמציות של הפעולה הראשונה, מלורי חייבת, כאילו מלורי כמובן היחידה שתחשב קונפירמציות עבור הפעולה השנייה, לכן היא חייבת לעשות את זה בקצב יותר מהיר מכל שאר הרשת בשביל שהיא תוכל להדביק את הפער הזה.
או שלחשב מלפני ולהזרים משם.
עדיין, אם לשאר רשת יש יותר כוח חשוב מלמלורי, אז הם...
זה לא משנה, אם מזרימה מספיק טרנזקציות מההתחלה, אז הקונברג'נסי יהיה על מה שהיא מציעה.
תראה, כמו שאמרתי, זה לא משנה, לא משנה איזו מפעולות תקינה, כל עוד זה לא משתנה, כן? אין בעיה שפעולה אחרת תהיה תקינה, אבל כל עוד שברגע שהיא מתקבלת, זה לא עובר למשהו אחר. אז במצב נתון שיש איזושהי פעולה שיש לה יותר קונפירמציות ולכן כל הרשת מסכימה לה, אז אם מלורי רוצה לשנות את זה, היא חייבת ליצור קונפירמציות בקצב יותר גבוה עבור הפעולה השנייה.
אבל הרשת עושה את זה לכל הטרנזקציות אי פעם. זאת אומרת שהטרופות של הרשת זה הכוח
חישוב,
חלקי מספר
הטרנזקציות. אז זהו, שבשביל זה יש לנו את הבלוקצ'יין, שכאמור עוד לא הגעתי אליו, אבל כל התהליך מתבצע לכל הפעולות ביחד. זה לא מתחלק בין הפעולות. אוקיי, טוב. עכשיו בואו ננסה לדבר על הפתרון האמיתי, שזה שרשרת הבלוקים. כי כמו שלמעשה כבר ציינו פה, כל מה שדיברנו עד עכשיו זה טוב ויפה, אבל בשביל רק פעולה אחת זה קצת הרבה עבודה. אנחנו רוצים למצוא משהו שעם אותו תהליך חישובי, אנחנו מאשרים את כל הפעולות שמתבצעות ברשת הביטקוין. עכשיו מה שעושים זה קודם כל, את כל הפעולות אנחנו מקבצים ביחד במבנה נתונים שנקרא בלוק. עכשיו, הבלוקים מאשרים אותם באמצעות הוכחת עבודה חישובית באופן דומה לאיך שהטרנסקציות מאושרות בפתרון הזמני שהצגנו. עכשיו, פעולה מסוימת היא נחשבת תקינה, רק אם היא מופיעה בבלוק, שהבלוק הזה מאושר. עכשיו, כל בלוק יש בו התייחסות לבלוק הקודם. כך למעשה נוצרת שרשרת בלוקים. כל בלוק מצביע על זה שלפניו, והם לוקחים את כל הבלוקים האלה, הם יוצרים שרשרת. עכשיו, במקרה של התנגשות בין שתי פעולות, אנחנו רואים כל פעולה באיזה בלוק היא נמצאת, ולפי זה אנחנו יכולים לחשב כמה עבודה חישובית הושקעה באישור הבלוק שבו נמצאת. הפעולה שהושקעה ביותר כוח חישובי היא תהיה תקינה. ובאופן דומה למה שלנו קודם, בשביל לתקוף את המנגנון הזה, התוקף חייב שיהיה לו יותר כוח חישוב מלכל שאר הרשת.
מה שחסר לי פה בשרשרת המזון זה איך בכלל האישור, איך הטרנזקציה הזו בכלל הגיעה למצב של מישהו מאשר אותה? זה אני, כמי שיצר אותה, מוסר אותה?
אז תראה, השלב הראשון, אתה שיצרת את הפעולה, מפיץ אותה בכל הרשת. עכשיו, יש מחשבים שהם מיינרים, שהם יוצרים את הבלוקים, והם בוחרים איזה פעולות לכלול בתוך הבלוק.
אני זה שמוסר, זאת אומרת, אני בצד אחד מוסר אותה, למי בעצם אני מוסר את הטרנזקציה הזאת?
לכל המחשבים ברשת.
לכל המחשבים, וזה שזה מיועד אליו הוא על תקן מאזין ברשת?
הוא לא חייב, כאילו מי שמקבל את הפעולה לא חייב לצורך העניין להיות על הרשת בכלל, כלומר...
הוא בעצם יקבל את הכסף בחייתו על זה שהוא ייגש לרשת בגלל אופציה, יש פעולה שהגיעה אליי?
כן. כן, אבל כאמור, בשביל, כאילו כמו שדיברנו, בשביל שזה יהיה באמת בטוח הרמטית, צריך שפעולה הזאת, שאיזשהו מיינר יכלול אותה בתוך בלוק, ושהבלוק הזה יקבל אישורים.
עכשיו, אם אני מתחיל עכשיו להפיץ בלוקים, סליחה, טרנזקציות סותרות לשרתים שונים, כל אחד מהם יכלול את הטרנזקציה הסותרת האחרת בתוך הבלוק צ'יין שלו, יחשב משהו אחר, ואז בעצם כל אחד יתחיל עכשיו לחשב איזה, זאת כל אחד יקבל אחד, את אחד הטרנזקציות אחרי אחרות, ואם יש מספיק כאלה, אז בעצם הפיזור מבחינת מה כל אחד מחשב יהיה כזה, שהם כולם יעבדו על ריק.
אז תראה, בעיקרון, קיצור, נראה לי שנחזור זה אחרי שאני אסביר עוד זה, כי יש פה עוד כמה שקופיות.
לפני הטרנזקציה הכפולה, איך אתה מרכיב בכלל את הבלוק? נגיד שיש שני מיינרים שהחליטו פשוט לקחת שתי פעולות לגיטימיות וגם אף אחד לא ניסה לרמות ולהכניס אותם בסדר אחר. זה החליט לבחור את כמה פעולות שהוא ראה שהיו יותר, עם יותר עמלה, ולכן אצלו בלוק מספר 512 הוא שונה מה-512 של המיינר השני.
אז כן, זאת שאלה יפה מאוד. עכשיו זה האמת שאלה קצת יותר מתקדמת. בעיקרון יכולים להיות... רגע, אני... בכל זאת היה עוזר לי פה איזשהו טוש, אבל...
במגירה יכול להיות שיש גם אחורה לו עכשיו.
פה, מסתכל
נכון שם בכלל. אני לא רואה... פה אין טוש. טוש בדרך. קיצור, אבל... בואו לפני זה, אני רוצה... להראות פה איזשהו תרשים של איך נראים בלוקים. עכשיו, קודם כל פה אנחנו רואים את שרשרת הבלוקים, כל בלוק מצביע על הבלוק הקודם עליו בשרשרת. עכשיו, הבלוק עצמו מכיל כמה דברים. קודם כל, הבלוק מכיל איזשהו אוסף של פעולות. אמרנו כאילו, הבלוק למשל אוסף של פעולות. עכשיו, זה למעשה הבשר של הבלוק. יש לבלוק גם שלד, שזה מה שנקרא כותרת בלוק, שהיא מכילה כל מיני נתונים. עכשיו, אחד הדברים שיש בכותרת הבלוק, זה משהו שנקרא מרקל רוט. למעשה כל הפעולות מסודרות במבנה נתונים שנקרא מרקל טרי, ובסופו של דבר יש איזשהו הש שמכיל בתוכו איזשהו... התייחסות לכל הפעולות, כלומר...
יש כל הבלוקים.
מה אתה אומר?
לקחו את כל הבלוקים, כלומר, כל הטרנסקציות ועשו עליהם במכה, חש.
כן, כאילו בעיקרון כן, כאילו בפועל זה טיפה אחרת, אבל לצורך שלנו כן. וככה עושה איזה מצב שכל שינוי באחת הפעולות תשנה את המרקלות. עכשיו יש בכותרת בלוק עוד כל מיני מטה דאטה, כמו הזמן שבו הוא נמצא וכו'. יש בו מספר שנקרא נונס, שאולי בעתיד, כאילו, עוד מעט נסביר מה הוא עוזר. ויש את ההתייחסות לבלוק הקודם. עכשיו, מה זה התייחסות? אני אגיע עוד שנייה. אני רק אציין שאם לוקחים את הכותרת בלוק ועושים עליה הש, מקבלים את ההש של הבלוק, שזה כמו ה-ID שלו. עכשיו, למעשה כל הבלוק בכותרת שלו מכיל את ההש של הבלוק הקודם בשרשרת. עכשיו, אוקיי, אני אחזור לשאלה יותר מאוחר, אני רק רוצה לנסות להשלים את ה...
הבלוקים האלה, כל הבלוקים שיש לו, או שהוא בוחר רנדומלית איזה שהם בלוקים?
כאילו אני, זה מתקשר לשאלה שאונה שאלה, אני לא בטוח עם מה הכי כדאי להתחיל. אני רוצה קודם כל להתייחס לנקודה הזאת של מה בעצם הוכחת עבודה חישובית פה, כלומר באופן שמאוד דומה למה שראינו קודם במקרה של קונפירמציות כביכול לפעולה אחת שמחשבים השים עד שמתקבל ערך מספיק נמוך. זה שמצאנו את הערך הנמוך הזה, זה מוכיח שביצענו עבודה חישובית, שחישבנו כך וכך השים. באותו אופן, אנחנו עושים עבודה חישובית שמאשרת איזשהו בלוק. איך אנחנו עושים את זה? אנחנו לוקחים בלוק שלמעשה מתחילים מהדברים הקבועים, שזה אוסף הפעולות וכל מיני מטה-דאטה, ובוחרים באקראי לצורך עניין איזשהו נונס, שזה איזשהו מספר שאין לו שום השפעה, חוץ מזה שהוא משנה את ההש. כלומר, כל פעם כשאני בוחר ערך אחר בשביל הנונס, אז ההש של הבלוק משתנה. וכך אני יכול לנסות כל פעם נונס אחר, לחשב השים, ואני עושה את זה עד שאני מקבל הש שהערך המספרי שלו נמוך מספיק. אז נמוך מספיק לדבר עוד מעט, אבל יש איזשהו ערך מטרה, שאם ההש של הבלוק קטן ממנו הבלוק תקין, אם לא אז לא. וכאמור, לידי השינוי של הנונס אפשר לנסות כל מיני השים עד שזה מתקבל. עכשיו בואו ננסה לצייר קצת. כאמור, הבלוקים, המבנה הבסיסי שלהם זה שרשרת. אבל אם ניקח איזושהי נקודה בזמן, כאמור, כל הבלוקים האלה הם בלוקים תקינים, שההש שלהם קטן מספיק. עכשיו, אנחנו עובד איזושהי נקודה של זמן, והמיינרים מנסים למצוא בלוק חדש בשרשרת. עכשיו, אז מה המיינר עושה? הוא לוקח בלוק עם הפעולות, עם איזשהו רפרנס לבלוק הקודם, ומחשב השים בתקווה למצוא הש מספיק קטן, שאז הבלוק שלו יהיה תקין. עכשיו, כמובן הרבה מיינרים עושים את זה ביחד. יש פה עוד מישהו שגם הוא יש פה, הוא מנסה למצוא בלוק עם איזשהו אוסף של פעולות. עכשיו, בעיקרון רוב הדברים בבלוק הזה יהיו דומים לזה, אבל יהיה הבדלים בין הבלוק שזה מנסה למצוא לבלוק שזה מנסה למצוא. גם הוא מכיל פה איזשהו התייחסות לבלוק הקודם, וכאמור בסופו של דבר אחד מהם כן, הוא ימצא ראשון בלוק תקין. ועכשיו ברגע
ש...
אז כן, כאילו, אז למעשה ברגע שהוא מצא בלוק תקין, אז הבלוק הזה הופך להיות חלק מהשרשרת. ועכשיו החוק אומר שכל מיינר מנסה להמשיך את ה... למעשה את השרשרת הכי ארוכה, כלומר...
בלוק האחרון.
כן.
עובדים על הבלוק האחרון.
נכון. אז למעשה, אז אותו מיינר שניסה למצוא בלוק שמתייחס לזה, ברגע שזה נמצא, כבר יפסיק לעבוד על זה, ויתחיל לעבוד על בלוק ש... שלמעשה מתייחס לבלוק הזה, ומנסה להאריך את השרשרת.
מה עם כל הפעולות שבבלוק הזה שלא התקבל?
אז הן חוזרות לאוסף הפעולות, והן יהיו בבלוק הבא. כלומר, יש, כאילו כל צומת ברשת מכיר פעולות שהן לא בבלוק, הן מכיר את הפעולות שבבלוקים. עכשיו, ברגע ש...
בואו נאמר, אני פשוט רוצה לחדד. בשני הבלוקים יש 9 פעולות זהות ופעולה אחת שונה בכל אחד מהם. הבלוק הזה התקבל, זאת אומרת, 9 מהפעולות שבבלוק השמאלי התקבלו. אחת לא. אז היא חוזרת לפעולה לא...
אז כן,
לא היא... כלולה בכל היתר מזוהות ככלולות בבלוק?
נכון, כן. כאילו למעשה, אז ה... אז כן, כל הפעולות שהיו משותפות יהיו בבלוק הזה. והמשיך לזה,
והמאושרות, ואלה שלא היו בבלוק שהתקבל, צריכות עוד עדיין לחכות לאישור.
נכון, נכון, בדיוק.
וכמה יש כאלה בכל בלוק?
כמה פעולות?
כן, כמה טרנזקציות כאלה?
זה, אני כבר לא זוכר את המספרים, אבל אני חושב ש... 2016 לא, 2016
זה... סדר גודל, 10,000,000,000.
אני חושב שכמה מאות, אבל לא... רגע, או כמה... שנייה, אני מעריך שכמה מאות.
וה-ID של כל אחד מופיע בתוך הבלוק? או רק הרוט?
כאילו, רגע, רגע, לא הבנתי.
בתוך הבלוק מופיע ID של כל טרנזקציה?
אז זהו, שבבלוק עצמו, כן, כל הפעולות
שקלות בבלוק. אני נגיד, בן אדם שביצע טרנזקציה, עכשיו אני רוצה לדעת, האם היא התקבלה לבלוק או לא, איך אני יכול לבדוק את זה?
אז כן, כאילו למעשה הבלוק מכיל את כל הנתונים על הטרנזקציה, כולל גם את ההש שלה. אז אתה יכול רק לפי ההש או...
אז גודל של הבלוק הוא פרופורציונלי לכמות הטרנזקציות שהוא מאשר.
כן, בהחלט.
פעולה
שהדרך נסעה לעבוד היא
לא
מוקדה עדיין,
כלומר,
פעולה עסקה
לא באמת
רוצה
שהיא לא מקבלת, לא?
זה נכון, כן, כלומר, תראה, בעיקרון, כאילו זה כן ולא, כלומר, הפעולה כן התבצעה אפילו אם היא לא נכללה בבלוק, אבל כל עוד היא לא בבלוק עם מספיק אישורים, יש עדיין סכנה שהיא תבוטל. אם יש פעולה שסותרת, שתגיע לבלוק שכן יש בו אישורים.
כל המיינרים הם בוחרים איזה פעולות להכניס לבלוק. יש מצב שפעולה אחת פשוט אחד לא ירצה לקבל אותה
ולא תוכל להתבטח. בתיאוריה זה אפשרי, אבל בשביל זה יש את העמלות. כלומר, אם המיינר כולל את הפעולה בבלוק שלו, אז הוא מקבל את העמלה. אז ככל שהשולח שם עמלה יותר גבוהה, כך יותר סביר שמיינרים ירצו לכלול אותה. וגם בכלל, כאילו יש הרבה מיינרים שהם די לא תלויים, זה בזה לא כזה סביר שאף אחד מהם לא ירצה לכלול בפעולה.
מה סדר גודל של עמלות?
זה כאילו כרגע עמלה סטנדרטית זה בסביבות החצי מילי ביטקוין, שזה בשער של היום, זה בסביבות הסנט אולי. זה
משקף את הקומפיוטר, את המחיר של הקומפיוטינג.
אז זהו, זאת שאלה טובה. בעיקרון, בשביל למעשה לחשב את כאילו, המשאבי מחשוב שמקדישים לזה, זה מתחלק לשניים. אחד, שזה החישוב של ההשינג, שזה הדבר בפני עצמו. והדבר השני, זה כל הממש העלות משאבים השולית של המקום בדיסק וכולי. עכשיו, העלות של ההשינג, היא לא באמת תלויה במספר הפעולות. זה איזשהו משהו כללי שנועד להבטיח את המערכת. למעט זאת העלות של המשאבי מחשב עצמם, הדיסק והבנדוויף וכולי, זה כן תלוי במספר הפעולות.
וכרגע... ובין הסנט הזה, הוא משקף את הכמות של פעולות הנדרשות בזמן מחשב, נדרש בשביל שהדבר הזה ייכנס לתוך בלוק שמאושר.
כאילו בעיקרון כן, תראה, כרגע בגלל שאין יותר מדי פעולות, גם העמלות שלהן הן לא, כאילו עוד אין באמת שוק יעיל של עניין, כי רוב המיינרים יכולים בדרך כלל לקבל גם פעולות בלי עמלה, פשוט כי זה לא ממש מפריע להם. העמלה שכן דורשים בצווים מסוימים זה בעיקר בשביל למנוע ספאם ברשת.
אבל עמלות הולכות להצטרף לעלות, בגלל שככל שביטקוין יגדל, יותר משתמשים ישתמשו. עכשיו יש לך רשימה אחת של בלוקצ'יין שאתה משרשר, אז יהיה לך יותר סרברים שעובדים על עמלות, יהיה לך יותר התנגשויות, זה אומר שיותר עבודה הולכת לרדת לטמיון, כלומר אתה תשקיע אנרגיה, חשמל, כדי לעשות חישובים, ואז יותר פעמים אתה תגלה שמישהו יקדים אותך, ואתה צריך לחשב מחדש את הבלוק
עם
מישהו אחר לקח את זה.
אז בעיקרון התשובה היא לא, בגלל שיש משהו שחשוב להבין בכל התהליך של המציאת בלוקים. מציאת בלוקים היא תהליך אקראי, זה לא תהליך שבו מתקדמים לאיזושהי מטרה, אלא זה כמו להגריל כרטיסי לוטו עד שזוכים. כלומר, אני נגיד ניסיתי למצוא את הבלוק הזה, בסוף מישהו מצא בלוק לפניי, לכן אני צריך עכשיו לעשות למצוא בלוק אחר שמתייחס לזה, זה לא פגע בי. כלומר, אין לי איזושהי עבודה שצברתי שירדה לטמיון, כי עבודה פה לא מצטברת. כלומר, אני...
זה בדיוק, אתה לא צבר, אבל ניסית, אתה צריך לבנות את הבלוק מחדש. יש לך טרנזקציה אחת שנמצאת גם פה וגם בבלוק שהתקבל, אתה צריך לחשב את ההש מחדש. כל החיפושים שחיפשת ואפילו מה שמצאת, אולי כבר לא תקף.
כן, אבל זה בגלל שלא מצאת.
לא, מה שאולי מצאת.
לא, אבל אם היית מוצא, אז כבר אתה היית זה שמוצא את הבלוק.
הוא עובד עד שהוא לא מוצא.
אבל מישהו אחר הקדים אותך, לא משנה אם מצאת או לא, במקרה הטוב יצרת התנגשות.
זה שפרסם אותך,
זה שמצא את הבלוק.
יש לך עכשיו הרבה מתחרים. יש לך עכשיו הרבה מתחרים.
לכן העמלה כללית, הכולם ביחד לא צריכים
להתנגשות. אבל בתוך הבלוק... שנייה, אבל בתוך הבלוק מקודד לך הפרדססור שלך.
כן,
זה רלוונטי
להש? לא, זה כן, כי יש לך הרבה מתחרים עכשיו, והסיכוי שאתה תחשב, בסוף מישהו אחר,
זה לא משנה
אבל. כרגע, מישהו אחר יקדים אותך, המשמעות היא שכל החישובים שעשית אז עכשיו ירדו לטמיון, כי מישהו אחר ילקח לך את העמלה. זה כמו כמה זדים שרוצים לעוף על אותו טרף, ובסוף מישהו לוקח אותו וזהו.
ואז כל הזמן יש לי מטרף הבא,
ונחר הוא אמר מטרף הבא,
זה נראה
אקראית, כולם יקבלו את אותה כבשה, כולם יקבלו כבשה אחת, כי יש עדר הרבה יותר גדול, הרבה יותר זאבים, הרבה יותר עדר, או כבשה, חצי כבשה, לא יודע מה, אבל
מחזור לנו
לא תצטרך לעלות. אבל פר כבשה הם יצטרכו לרוץ יותר.
יכול להיות, אבל כולם יצטרכו לרוץ יותר.
יהיו יותר כבשים.
יופי, אז השכן שלי יהיו יותר כבשים, אבל כל כבשה תהיה רחוקה ממך, כי צריך לעבור לאורך כל טור הכבשים, בסדר? אם אנחנו בכבשים.
לא, כל הזמן את הכבשה הנוכחית.
שנייה, המספר של הבלוק הקודם כן או לא נכנס לתוך מה שאתה מחשב לו את ההש?
הוא נכנס, כן, אבל שוב.
הוא נכנס, אז צריך לחשב מחדש את כל מה שחישבת.
אבל אתה לא מחשב מחדש, אתה לא... זה לא תהליך שבו, שוב, זה שנמצא בלוק, זה לא מעט אותך במציאת הבלוקים שלך. זה...
זה כן. מני, אתה צריך להסביר על ה-difficulty re-adjustment בשביל מה שהם חושבים
ש... אני לא יודע אם זה דווקא מה שהיא שואלת עליו, אבל...
זה קשור למה.
אבל כאילו, הפואנטה היא כזאת. אני לא יודע איך להסביר את זה בלי להיכנס למשהו יותר מדי טכני, אבל המציאה של בלוקים היא תהליך פואסון. כלומר, שהזמן שלוקח לי למצוא בלוק, זה התפלגות שהיא חסרת זיכרון. כלומר, אני עכשיו...
כמו תלת קוביות, שיש לך תמיד כל כך שאתה מטיל, יש לך את אותה הסתברות שיהיה לך 6 ו-6.
נכון.
תיקח 10 קוביות, מה הסיכוי שתזרוק את כל ה-10 ויהיה לך 6 בכולם? עכשיו נגיד כל אחד יושב עם 10 קוביות בכיתה וזורק אותם, הראשון שיש לו 6, כל הששים הוא הצליח, נכון?
ועכשיו יש לי מצב שיש לי התנגשות, אוקיי? פרק פוסט זה הגעה של אוטובוסים, נכון? האוטובוס שלי כבר הגיע, אבל בו זמנית הגיע גם האוטובוס של השני, אוקיי? אז אני צריכה לוותר על האוטובוס שלי.
אין בו זמנית, יש מישהו אחד.
כן, אבל...
יש בו זמנית שרשת שלכם מספיק גדולה, אז בו זמנית לא חייב להיות על החלקיק שנייה, אלא הוא מצא את הבלוק הבא, אני מצאתי את הבלוק הבא, חבר שבתי שלקחתי את העמלה, אבל לא לקחתי, אני צריכה להתחרות.
בסדר, אבל הלייטנסי של הרשת הוא לא יהיה יותר מכמה שניות, כלומר...
זה הראשון ש...
אבל הרשת יגדל.
לא, אין, אין
מוצא שאני אעשה את כל הרשת, תיקח את
האינטרס. מה שלא הסברת, שנייה. לא הסברת את הקישור למה שדיברת מקודם לגבי איך בוחרים, אם שניים עשו את הבלוק באותו זמן כביכול, איך בוחרים מי ניצח?
אז כן, אז בעיקרון התשובה לזה היא ש... כאילו בעיקרון, בואו ננסה לצייר
זה שוב. מחשבים באותו זמן זה...
ברשת מבוזר באותו זמן, אוקיי?
מגדילים גודל העבודה שצריך לעשות בשביל לקבל חסימה.
תן עוד את זה עובד.
עכשיו נגיע למצב שלא משנה כמה משתמשים, מקבלים תמיד חסימה אחת בדקה, וזהו. תמיד חסימה אחת בדקה. לא
משנה
כמה משתמשים, יש שם משנים בו זמנים, זה עובד להסכים. אם יש שם משנים בו זמנים, לקבל
חסימה... אז בכל... בכל מקרה, כאילו, אז בגלל שכמו שאמרנו, כל מאחד פועל באופן עצמי ויכולים להיות כמה גרסות של השרשרת בלוקים. כלומר, נגיד, גרסה אחת זה איזשהו משהו כזה, ונגיד ש... נגיד שבו זמנית מישהו מצא בלוק אחר שגם הוא מתייחס לאותו בלוק, ונגיד... שיש גם דבר כזה. אז עכשיו תמיד...
רגע עם הדבר הזה. כשמצאת בלוק, איך אתה מחליט לאחרים שיש לך את הבלוק הזה?
אתה מחליט אותו ברשת.
יפה, אבל אני שואל עכשיו, הגיעו הפצות כאלה משני נודים שונים באותו זמן, מה קורה?
אז כאמור, כל צומת בוחר את הבלוק שיש בו יותר הוכחת עבודה כוללת. כלומר, נגיד שיש לי מצב כזה, שמישהו אחד עשה את הבלוק הזה, מישהו אחר את הבלוק הזה. ואני צריך בתור צומת להחליט מה השרשרת האמיתית, האם זאת השרשרת או האם זאת השרשרת.
אז לא את הבלוק הנוספים האלה, בלוק מול בלוק.
בסדר, אם זה בלוק מול בלוק, אז הראשון שראיתי. אם את זה ראיתי קודם אני אלך לזה, אם את זה ראיתי קודם אני אלך לזה.
עכשיו, אני כמיינר עוד מחכה שיהיה לי קונברג'נס על השרשרת שלי לפני שאני ממשיך הלאה, או שאני ממשיך הלאה אוטומטית כאילו קיבלתי אישור?
לא הבנתי.
המיינר, הוא הפיץ את הבלוק הראשון שהוא מצא.
כן.
הוא מחכה שהרשת תייצר סביב מה שהוא הכריז לפני שהוא הולך לחשב את הבלוק הבא, או שהוא כבר מתחיל לחשב את הבלוק הבא, תחל לך שהוא ינצח בזאת.
כן, הוא מתחיל כבר מחשב את הבלוק הבא. כאילו זה קונסיסטנטי, כי אם הוא מצא את הבלוק, אז מבחינתו השרשרת הכי ארוכה זה מה שהוא מצא, אז הוא ממשיך לעבוד עליה. אם יקרה מצב...
אם הוא אחרי זה יקבל הודעה שמצטערים, אבל מישהו אחר ינצח אותו, אז הוא
זורק את החישוב
שהוא עשה לפח,
הוא מתחיל לחשב מחדש מהשלושה בחודשה? אז כן, אבל פה שוב נכנס העניין שהוא זורק את החישוב לפח, לא משנה מה. כלומר, המיינר עושה את החישובים, או שהוא מצא בלוק או שלא. אם לא, אז הוא זרק את זה לפח, לא מצא שום דבר. כלומר, נגיד אני מחשב השינג, נגיד כל דקה יש לי סיכוי של 1 למיליון למצוא בלוק, אז זה לא שהסיכוי הזה הולך ועולה, כלומר, כל דקה יש לי את האחד חלקי מיליון הזה סיכוי. אז גם אם מישהו אחר מצא בלוק, אז זה עדיין, אני ממשיך אותו עם אותו סיכוי. כלומר, זה לא...
אתה ממשיך עם אותו סיכוי קדימה, אני מסכם בדיעבד, ב-X סייקלים האחרונים, כמה עמלות אתה קיבלת,
אז כן, כאילו...
אתה משתם מהתחרות.
אז כן, בוא נגיד את זה ככה, זה נכון, אחרי שנמצא בלוק, אז בבלוק הבא, הסך הכל המלות פעולה תהיינה יותר קטנות. כל הפעולות כבר נכללו בבלוק האחרון, אז פעולות חדשות שעוד לא נכללו בבלוק זה, יש פחות ברגע שנמצא בלוק חדש. אבל קיצור, אני רואה שקצת דעתי נוסחה, בוא נראה אם יש עוד משהו פה שאני רוצה לעבור עליו. כן, בוא נציין עוד משהו חשוב, שזה, שלמעשה אמרנו שבשביל שבלוק יהיה תקין, צריך שההש שלו יהיה... קטן מאיזשהו ערך מטרה. עכשיו, הערך מטרה הזה משתנה פעם ב-2016 בלוקים, שזה בערך 2 שבועות, והמטרה היא שבלוק אחד יימצא בממוצע כל 10 דקות. עכשיו, אם במשך שבועיים, כאילו אם למצוא 2016 בלוקים לקח יותר משבועיים, אז זה אומר שלמעשה למצוא בלוקים זה קשה מדי. אז צריך להגדיל את הערך למטרה כדי שיהיה יותר קל למצוא בלוקים ולהחזיר את הקצב של 1 ל-10 דקות.
זה
עדי? שדיברת על הכל? זה כן, זה איזושהי מודיפיקציה של עדי, כאילו פה זה טיפה אחר, אבל כן. זה למעשה הערך שממנו הבלוק צריך להיות
יותר קטן. זה אלגוריתם שקובע את זה אוטומטית, זה לא איזה מישהו יושב ומסתכל.
כן, בוודאי, התוכנה יודעת להסתכל על ההיסטוריה של הבלוקים, ולפי זה לקבוע מה דרגת הקושי הבאה. עכשיו...
אז למה אני בכלל צריך את כל... אני עכשיו יושב, מי שרוצה לשלם לי כסף, אני רוצה לראות אם זה אמיתי. אז כל מה שאני צריך זה לעקוב אחרי הבלוקצ'יין בעצם. אני צריך לראות את הטרנזקציה מופיעה שם.
כן, הבלוקצ'יין זה למעשה זה האוסף של כל הפעולות שהתבצעו.
זה האישור הסופי.
אני לא צריך להחזיק את כל הטרנזקציות שהיו ביקום או כל זה.
הבלוקצ'יין מכיל את כל הטרנזקציות שהיו ביקום.
אני מספיק להאזין בשלט העניין לשרשרת הזאת.
אתה צריך גם להשתמש. להאמין שהשרשרת נכונה. מישהו מספר לך, הנה השרשרת, איך אתה יודע
שפשוט?
בסדר, אבל שוב, תראה, שרשרת הבלוקים עצמה מכילה את המידע על כל הפעולות שהתבצעו. אתה יכול להסתכל רק על השלד, שזה רק הכותרות בלוקים. וזה, שוב, יש כל מיני דרכים לעשות את הקונפורמציה, אבל... וכאמור, כן, אתה צריך, לא מספיק שיש לך רק את הכותרות, אתה צריך גם דרך לוודא שההיסטוריה של כל מטבע הייתה תקינה.
קיימת רק שרשרת אחת או שיש כמה שרשרות
שרצו? בעיקרון זה יש, צריכה להיות אחת, אבל יש גם מצבים של קונפליקטים שכל אחד חושב ששרשרת אחרת היא תקינה, ואז נכנס מה שאמרנו, שכל אחד מכיר כנכון את השרשרת הכי ארוכה, במקרה של טקו, זאת שהוא שמע עליה קודם.
בסופו שלא צריך להתכנס לאחר
שאתה פוינטה. זה כן.
בעצם אבל, בוא נאמר שאני לא כמתמטיקאי, אלא כמשתמש. כל מה שאני צריך זה לראות וי שהרשת מאשרת שקיבלתי את הטרנזקציה.
כן, בהחלט.
לא מעניין אותי איך, כמשתמש, לא כמי שרוצה לחקור.
משתמש זה בכל...
לא אכפת לי איך, מספיק שאני רואה וי.
אתה מוכר חלב ואיך הזמן.
בסדר, בסדר, אז קודם כל מחר זה בכל מקרה לא, כי בוא נגיד שכאמור אמרנו בלוק מוצאים אותו אחת בעשר דקות, אם יש לך איזה שני בלוקים זה כבר מאוד בטוח, זה לוקח מוצא עשרה דקות, אבל זהו, שאין עם זה בעיה, כי עבור, אם נגיד אתה מוכר פלאפל, אז הסיכוי הוא שרוב הלקוחות שלך לא ינסו לעשות דאבל ספנד. כלומר, גם אם לטרנסקציה אין אף קונפירמציה, עדיין זה לא פשוט לעשות לניצול כפול.
דאבל ספנדינג זה קלאסי, למהיר זה מאוד קלאסי. אתה יכול עכשיו, אני יכול עכשיו להרים עסק של רמאים, שאני נותן לך עכשיו, מיידית, $2 אמיתיים בתמורה ל... אני אתן לך את זה עם $2, וצריך, אתה נותן לי $2, אני נותן לך ביטקוין של $2, אתה נותן אותו במיידי, יקחו 10 דקות, אז שיבינו שבעצם זה מפוזר, שיעשו דאבל ספנדינג מטורף על $2 האלה.
אני לא בטוח שלא.
כמה זמן ייקח עד שאתה תוכל לדעת כלקוח, כמי שמקיבל את הביטקוין, שבעצם עשו את דאבל ספנדינג מטורף? זאת בעצם השאלה.
תראה, כאמור, קודם כל ברגע שמנסים לעשות דאבל ספנדינג, אז אתה יכול לדעת מזה, כן? כל הפעולות האלה שמתנגשות, הן מופצות ברשת ואתה יכול לדעת מהן. אבל
כמה דקות אתה
יודע? אתה יכול אפילו תוך כמה שניות.
פעולות עצמן מופצות לכולם. אוקיי. אם קודם אישור, אתה יכול לראות שיש לי שאלות שנייה, נמצא בכמה פעולות שניות.
אוקיי, אז אני צריך פה לשבת על תקן צומת מלא, או מישהו לפחות מאזין לכל הטרנזקציות, בשביל לעלות על הקטע הזה. פה אני לא מספיק להאזין לבלוקצ'יין.
שוב,
התשובה היא כן.
כשאתה אומר בלוקצ'יין, הבלוקצ'יין מכיל את כל הנתונים. אתה מדבר אולי על
אני פתאום צריך להזין לכל פעולה שמפורסמת, כי עכשיו אני מפורסמת בחלקים שונים בעולם, אז אני צריך, וזה פיר טו פיר, אז לוקח קצת זמן, אז זה מחלחל. אז אם אחד עשה, קנה פלאפל בחיפה, והשני קנה איזה משהו בהונג קונג, והשלישי קנה את זה, וזה לוקח זמן עד שזה מגיע, בעצם אני, בתור מי שמקבל את זה, צריך לחכות מספיק זמן שנדע שאני אקבל כבר בפיר-טו-פיר שלי את הטרנזקציה השנייה שהיא מזויפת, ואז נגיד לו, רגע, תעצור, אני לא בטוח בכלל, לא בטוח.
אז כן, זה באמת די נכון, וזה כן, זה כמה שניות לוקח.
היום זה כמה שניות, כי הרשת היא קטנה. ברגע שהרשת הזה גדולה מאוד בפיר-טו-פיר, לוקח זמן עד שהדברים מחלחלים. זה לא שכולם עם כולם מדברים כל הזמן.
בסדר, אבל תראה...
היום זה כמה שניות, יהיה כמה שניות. זאת לא הבעיה, הבעיה שאתה יכול, אם אתה רוצה לעשות דאבל ספיינינג, אתה יכול לא לפרסם את הטרנזקציה הזאת, רק לייצר בלוג בהצלחה איתה. אבל אז צריך להתחרות עם כוח אישור של כל
הכל. לא, זה לא
משהו מיידי.
משהו
מיידי, זה פשוט
לא נכון. אין לי כוח שארבע
שנים
זה עובד וכל...
בסדר, תראה, אבל בעיקרון...
זה ניסו מספיק. לא, אנחנו רואים פה מיידי. אנחנו רואים כל הזמן להגיע למיידי. אם אתה מוכן לחכות, אם אתה מוכן לחכות
שם... השאלה... זה גם שאלה של להיות בטוח, אז זה שאלה היא... לייטנס. מה לייטנס של המערכת כזאת? גם בכרטיס אשראי יש לייטנס. במזומן, אנחנו בדרך כלל לייטנס הוא מאוד מאוד. קטן, אני לוקח, מסתכל על האור, זה נכון, זהו. עכשיו, הביטקוין יש לו latency. השאלה מה latency ועד כמה latency סקלבילי עם כמות הטרנזקציות. זה שאלה...
תראה, בעקרון אם אתה מסתפק בפעולה שלא עברה אישור, אז שוב, אני לא רואה סיבה שזה ייקח יותר מכמה שניות, כי מגיד, מספיק שכל צומת מוחבר לאיזה 10 עמיתים, גם אם יש לך מיליארד צמתים, קחו לך איזה 10 הופים עד שהוא יגיע לכולם, אז...
עד כמה, נגיד, בין וסקלבילי עם כמות הטרנזקציות? עכשיו יש, נגיד, 100,000 משתמשים. מה אם יהיה 100 מיליון משתמשים? מה עם כל המערכת, עד כמה יכולה להחזיק כמות הטרנזקציות?
כל החישוב, כל המערכת, כל החישוב של המערכת,
לא, המשתמשים שרוצים להעביר טרנזקציות, לא רוצים לחשב. הם רוצים פלאפל, הם לא רוצים...
מי שמקבל את התשלום על הפלאפל, הוא צריך לדעת ש... או שהוא מחכה לאישור אחד, כן? בשביל להיות בטוח, או שתי אישורים. אוקיי, או שהוא לא מחכה לאישור, ואז הוא לוקח סיכוי שמישהו יבוא ויעשה לו דאבל ספנדינג.
שאלה שלי, וגם של אלי, כמה הוא צריך לחכות. הוא לא רוצה לעשות עבודה בעצמו, הוא רוצה כמו בחנות. מעבירים כרטיס, הוא כותב. פעולה התקבלה או לא התקבלה. כמה הוא מחכה עד שכתבים לו, פעולה התקבלה.
תראה, בעיקרון, אם הוא עושה משהו שהוא לא ב-100% בטוח, שזה אומר שפעולה שלא עברה אישור, ושאם הוא עוברת ישירות מהמשלם למקבל, כי אתה יודע, אתה מפיץ את הפעולה, אתה לא חייב להפיץ את זה בכל רשת, אתה יכול גם למסור את זה ישירות למקבל, ושהוא ידאג להפיץ את זה, שתפיץ במקביל, ואם ככה זה באמת יכול לקחת שבריר שנייה.
מה שבריר
שנייה?
לייטנסי של הפעולה עד שזה מאושר אצל כולם?
לא עד שזה מאושר אצל כולם, אמרתי, פעולה שהיא בלי אישור. רק ש...
אני נגיד... רוצה בתור מקבל ביטקוין, בתור מקבל, אני רוצה להיות בטוח שלא היה דאבל ספיינדינג.
אז בסדר.
כמה זמן, מבחינתי, רק אחרי שאני בטוח, אני מסכים להעביר פלאפל. כמה זמן אני צריך לחכות עד שאני מסכים להעביר פלאפל, ומן הסתם לקוח מחכה שהוא מקבל.
בסדר, אם אתה רוצה להגיע לרמת ודאות גבוהה, אז כנראה תצטרך לחכות לכמה אישורים, לא חייב להיות דווקא שש, אבל נגיד חצי שעה, שעה, כבר יש לך אישור כזה.
זה בערך הלייטנס.
אבל זה כמעט מגיע ל-100%, זהו.
אבל...
בונו על זה שיש בלוקים, סיפור שראו, שכמעט כבר הוא עשה דאבל ספנדינג עליו.
אם לייטנסי הוא חצי שעה, זה אומר שמערכת הזאת בפועל לא מסוגלת להעביר טרנזקציות שהן צריכות לייטנסי יותר קטן.
אבל אתה יכול לעשות לייטנסי יותר קטן אם אתה מתפשר קצת על הביטחון. כלומר, אם אתה מוכר פלאפל, ולקוחות נותנים לך פעולות שהן בלי אישור, כנראה ש-99.9% מהפעולות יעברו בלי בעיה.
אז זה בשביל יותר. גם שאתה מקבל מזומן במונית, אתה מקבל, אתה יש איזה סיכון שהוא נותן לך מזויף ואתה לא רואה את זה
בשביל. ובנוסף לכך, משהו שמאוד חשוב, אבל אני לא יודע כמה אני אכנס לזה כי זה יותר מתקדם, כמו שאמרתי, ביטקוין זה יכול לעשות יותר מרק פעולות פשוטות של מנקודה א' לנקודה ב', יש כל מיני פעולות מתקדמות, אתה יכול לעשות פעולה שלמעשה מכילה בתוכה כמה תשלומים, כאילו או ישירות בינך לבין המוכר או...
מכמה מקורות לכמה, end to end, מכמה מקורות לכמה יעדים, הראית את זה בשוק?
כן, לא, הם...
משהו אחר?
לא, זה משהו אחר, אני לא יודע בדיוק להסביר את זה, אבל כאמור זה משהו פתיר, אתה יכול לעשות משהו מתקדם בביטקוין, שלמעשה אתה יכול לבצע תשלום, בלי לעשות את זה כפעולה בפני עצמה שצריכה לחכות לאישור. אבל אני לא, שוב, להסביר את זה, זה ייקח קצת יותר זמן.
איך זה נקרא?
זה, האמת, אני לא בטוח שיש לזה שם.
לא יעזור לחפש בגוגל, סתם מעניין הדבר
המסובך הזה. תראה, בוא נגיד זה ככה, אם אתה רוצה, אתה יכול לחפש משהו שאני כתבתי על זה פעם, זה נקרא Trustless Instant of the Chain Bitcoin Payments, אז שם אני מתאר זה משהו כזה, אבל כאמור, הבעיות האלה של המיידיות של הפעולה זה בהחלט פתיר.
אפשר
גם
לעשות שירות של ביטוח.
זה
מישהו אחד לוקח עמלה תמורת הבטחה של תשלום במידה וזה
נחשב. זה מה שאנג'י עשו על הסוופים, כן. על הפנטום.
כן, עכשיו, אני רוצה בכל זאת להציג פה את השקופית האחרונה שהיא חשובה.
תמיד אפשר לעשות כסף.
כן, אז דיברנו עכשיו על איך מטבעות עוברים מקום למקום, עכשיו הגענו סוף סוף לאיך מטבעות נוצרים. למעשה, בכל בלוק, יכולה להיות, בנוסף לכל הפעולות הרגילות, פעולה אחת מיוחדת, שנקראת פעולת יצירה. עכשיו, פעולת יצירה, יש קלט אחד מיוחד, ומספר כלשהו של אאוטפוטים. עכשיו, אם אנחנו יודעים שקלט רגיל, זה קלט שמתייחס לאאוטפוט קודם, האינפוט של היצירה, הוא לא מתייחס לאאוטפוט קודם, במקום זה יש לו איזשהו ערך, כשהערך הזה, זה מטבעות חדשים שנוצרים, ובנוסף לכך עמלות פעולה. אז מבחינת המטבעות החדשים שנוצרים, כרגע בכל בלוק חדש נוצרים 25 ביטקוינים, וכל 4 שנים זה יורד בחצי. והמיינר שמצא את הבלוק מקבל את המטבעות החדשים האלה. בנוסף לכך גם אמרנו שכל הפעולות שיש בבלוק, שהשולח שילם עבורן עמלות פעולה, גם את זה המיינר מקבל באותה פעולת יצירה. וזה למעשה מה שנותן למיינרים את התמריץ לעשות את כל הפעולת החישוב הזאת של ההשינג, ובכך למעשה מאבטחים
את הרשת. כל מיני מיכלים לעשות את זה.
כן.
לא, זה לא עבור, אתה עכשיו מדפיסים כסף גם.
זה כן.
אבל כסף זה גם היה
רואה. זה כן.
זה התיאור, כן, 25 מיליון ונגמר.
כן.
ב-2040 היא תייצר לגמרי. יש נקודה שבה היא תצאת והכסף של הקורא עוד הכי יורד.
2040
יגיעו
21 מיליון
בול.
בול.
ואז
הוא
יקבל
רק מעמלות, ולא מ...
רק
מעמלות,
כן.
כן.
אבל בוא
נגיד. אז מיינר צריך לבחור האם הוא רוצה לעבוד על יצירת חדשים,
או לעבוד על טרנזקציה.
לא, הוא מקבל גם וגם. הוא מוצא בלוק, הוא מקבל גם בעדכונים חדשים וגם את כל העמלות פעולה.
אמרת שיש פה איזשהו
סינגל
ספשייל
אינפוט,
זה כאילו,
אז הנאנס
שהוא
בוחר?
מה זה
נאנס
ספציפי?
מי מייצר
את הספשייל הזה? את
הספשייל אינפוט? בעיקרון זה משהו שנמצא בבלוק. הרי כאילו כן, הבלוק הרי מכיל איזשהו אוסף של פעולות. פעולה אחת היא פעולה מיוחדת, שבאה במקום לנצל מטבע קודם, יש איזשהו מטבעות שמוגדרים ככה, מטבעות החדשים ועוד עמלות פעולה של בלוק, שזה המיינר יכול לקבוע לאיזה כתובת הם ישלחו.
כלומר, כל 10 דקות שזה בלוק חדש, יש נוצרים מטבעות חדשים?
25
דקות. כן.
אתה בנוסף לפעולות שאתה מאשר של אחרים, אתה מאשר גם פעולה שדוחפת כסף לכיס שלך.
וחותם
עליה. זה הפרס הזה שעשית את המיינינג ורצת את המחשבים וחשמל
שלו. רגע, בכל בלוק שמאושר יש
מטבעות? כן. כמות המטבעות בכל בלוק, זה הולך ויורד. כרגע זה 25 ביטקוין בלוק. עוד 4 שנים זה 12 וחצי.
אם אתה זכית בגלל בלוק,
אוטומטית
קיבלת מטבעות. כן. לא, הפעולה... זה לא חישוב
נוסף שאתה חזור בשביל לייצר את הפעולה. לא, זה חלק מזה שמצאת את הבלוק.
הבלוק
שלך
נכנס לשרשרת, זה מה שבעצם
הופך
את זה.
זהו,
אם הבלוק
שלך
לא נכנס לשרשרת, אז אתה לא
מקבל
את הכסף.
נכון.
לא,
כי
אם זה נדע. יש לך,
אתה
מבין?
יש לך חכם.
סתם בתור
ישראלי שמקבל
משכורת בשקלים,
איך
הוא
מקבל ביטקוינים,
אם
אני רוצה לקנות
איתם משהו. אוקיי, אז אם אתה... רגע, תחזור השאלה, איך אתה קונה ביטקוינים? זאת שאלה?
קונה בלוק ביטקוינים. יש אתר בשם ביטקוין.
רגע, שנייה, אני שאלו פה שתי שאלות. שאלה, אם אתה רוצה להשיג ביטקוינים, אז בשביל זה יש את העסק שלי ביטקוין, שבו אני מוכר ביטקוינים למי שרוצה.
או מיליון ואחד אחרים.
שתי דרכים, אחד זה לעשות מיינינג ולקבל חדשים לגמרי, או השנייה זה לקבל מי שכבר יש לו.
מיינינג דורש פרפורמנס רג מטורף שלאנשים פרטיים אין.
גם היום כבר זה כבר מיושן.
איך המיינינג יוצר ביטקוין? כאילו, כאמור הפרוטוקול מגדיר שבכל בלוק יכול להיות פעולת יצירה. בעצם זה שעשיתי את המיינינג והצלחת למצוא בלוק, זה מה שמקנה לי את הזכות ליצור ביטקוינים חדשים ולשלוח אותם לעצמי.
המיינינג זה לא למצוא אדמות חדשים, אלא להצליח לסגור את הפרוטוקול.
למצוא את הבלוק.
כאילו מיינינג זה למצוא בלוקים,
כן. אחרי פנטרדציה בבלוק, זה יצירת מטבעות חדשים.
זה כן, טרנסקציה אחת מיוחדת בכל בלוק.
זה כמו פרס על זה שמצאת את הבלוק.
אוקיי, הוא אמר לך.
אתה מקבל את הפרס פלוס.
מספיק בלוקים אחורה כדי שזה לא יתראה את האמינות
שלהם, לא? תראה, בעיקרון... תראה, אפשר לדבר על כל מיני אופטימיזציות, בעיקרון רצוי שכן יהיה לך לפחות את הכותרות של הבלוקים של איך את כל ההיסטוריה, שככה אתה רואה באמת מה כמות העבודה החישובית שהושקעה בכל דבר, גם יכול להיות שיש לך פעולות שנשנות שמעולם לא נוצלו, אז אתה כן תצטרך לדעת עליהן. כאילו כן, תראה, מהבחינה הזאת מספיק אבל שיש לך רק את הסוף, כי ההתחלה של השרשרת היא כנראה תהיה משותפת לכל כל הבלוקים, לכל השרשרות האפשריות.
מה גודל שרת
מצוי
של
מיינר?
על מה מריצים את זה?
תראה, כרגע עד לא מזמן זה היה מבוסס על כרטיסי מסך, וזה כאילו בדרך כלל כרטיסי מסך של ATI סדרה 5 ומעלה, וזה יש כל מיני יצירות. אני נגיד היה לי פעם מחשב עם שני כרטיסים של 5970.
שזה PC עם GPGPU אחד או שניים, זה מה שאנשים כבר קונים.
זה כן. אפשר גם לעשות עם שלושה GPU, אבל בעיקר...
גריד נטוורק, סגנון סאטה את הום וכאלה.
זה לא צריך, המערכת בעצמה היא חישוב מבוזר, כן? כי החישובים הם בלתי תלויים זה בזה, כן?
זה יכול ליצור רשת של בוטנטים שתייצר לי ביטקוינים בכמויות אדירות.
אז זהו, שכמויות אדירות לא... מהסיבה הפשוטה שעוד מעט, קודם כל מעבדים בכלל לא יעילים, וכרטיסי מסך גם עוד מעט לא כל כך יעילים, בגלל שמוצאים אסיק, שבבים יהודיים שמיועדים רק לקריאת ביטקוין, והם חזקים, נגיד פי איזה כמה 40 מכרטיסי מסך, שכרטיס מסך הוא בעצמו חזק בערך פי 100 ממעבד.
4 מיליון בוטים, זה יותר מ...
כן, אבל גם את האסיקים האלה יהיו לך כמה וכמה, כן, אם יש לך 4 מיליון מחשבים שהם בבוטנט, נגיד כל אחד מהם, נגיד הוא מחשב בקצב של 10 מגה הש לשנייה, אז אתה מדבר ביחד על נגיד 40 טרה הש לשנייה, ועוד מעט נגיע למצב שהרשת של האסיקים תהיה מאות טרה הש לשנייה, ויותר מזה אם ביטקוין יגדל.
כמה עולה מעבד
כזה? כאילו, כאילו אחד הנתונים שאני מכיר זה נגיד אבלון שלא מזמן יוצא את העסיקים הראשונים, עכשיו מוכרים $1,500 רכיב שעושה 60 ג'יגה בשנייה.
60 ג'יגה בשנייה.
אז זהו, שנראה לי 1,300 זה היה רק במקבץ הראשון, נראה לי במקבץ השני הם כבר העלו את המחיר. בסדר, אבל אם ראיתי נכון, לפריאודר של המקבץ הבא הם העלו את המחיר.
כאילו זה 1,500.
כמה שאנשים מוכנים לשלם בקיצור?
הם יצירו את זה צ'יפ-צ'אפ. מי
שיחבר
את זה עכשיו,
כל
עוד אין הרבה תחרות,
אז מגזירים
את זה.
כן.
לא,
זה
כבר
ירד
ל-25 מגזירות.
אתה יכול לעשות FPG. זה בדיוק כזה חשבתי.
מה איומים מפני גניבה ואיך אפשר להתגונן?
אוקיי, אני לא יודע אם אין לי זמן להתייחס לזה בצורה מלאה, אבל בעיקר...
של ביטקוינס. קנית 1,000 ביטקוינס, אתה רוצה אותם של הפנסיה שלך, איך אתה... דואג לזה שהם יגיעו איתך את הפנסיה.
אתה מדפיס על הגייר, אתה שם את זה אצל החבר.
זה נמצא אצלך על המחשב.
אבל רגע, שנייה, אז זהו, שבעיקרון כאמור, הביטקוינים שיש לך, למעשה, מה שיש לך באמת זה המפתח הפרטי. כל עוד המפתח הפרטי שלך יש לך אותו ורק לך, זה בטוח. אם אתה מאבד את המפתח הפרטי או שמישהו גונב לך את המפתח הפרטי, אז זאת כבר בעיה. עכשיו...
אכלת אותה, זה לא בעיה, אכלת אותה.
זה כן.
זה כמו שמישהו בא ולוקח לך את הכסף.
אז עכשיו, אז לכן, באמת...
זו הבעיה היחידה כולנו.
מבחינת גניבה של ביטקוינים,
כן. אי אפשר לגנוב ביטקוין אם מישהו ייכנס ללא יודע איפה ו...
תראה, אם הוא פורץ לך למחשב וגונב ממנו, ושמרת למחשב את המפתח הפרטי והוא גונב אותו, אז כן.
כשאני מגדיר בקליינט שלי את זה, אז זה שמור במחשב שלי.
כן, אבל אתה יכול לעשות גם משהו אחר, כמו שהזכירו פה, אפשר לעשות משהו שנקרא ארנק נייר, שזה ליצור כתובת ביטקוין, לא עם הקליינט הסטנדרטי, אלא אם זה משהו שפשוט, שיוצר מפתחות פרטיים ומאפשר לך להדפיס אותם על נייר. עכשיו, את זה אתה יכול לעשות כשהמחשב מנותק מהאינטרנט, ואתה יכול לוודא שהקוד של מה שאתה עושה את זה איתו, באמת...
אם אני לוקח ומגבה את הדירקטורי נדמה לי שזה בדאטה של ה... באפליקיישן דאטה. מעתיק אותו, צורב אותו נגיד על סידי, שם אותו ברמה של הסידים, ומוחק את ה... אי אפשר להגיע לזה?
תראה, בעיקרון לא, אבל תראה, פה אתה יכול לשאול שאלות, אולי היה לך וירוס על המחשב כשעשית את זה, והוא נגנב עוד לפני שמחקת אותו.
לא, בוא נניח שלא היה, אני מנסה.
אוקיי, תראה, אם אתה מוחק מהמחשב שלך כל זכר לפרייבט קי, אז כן, לא יהיה אפשר לגנוב אותו.
תוודא שאתה עושה את זה על סידי שהוא עמיד, כי יש כאלה שאחרי כמה שנים אפשר לקרוא אותם. זה לא סיסדי פה למשל.
אני לא נכנס לשאלה הטכנית של...
אלא שאלה טכנית לגמרי.
אני מסכים.
אתה לא יכול להגן על בנק בלי שתדבר על כספות.
אם אין לך אפשרות לעשות ריבוק לפרייבט קי, אז הבנק הזאת היא זיפט.
מה זה ריבוק לפרייבט קי?
תדברו לאנשים את המפתחות הפרטיים בימי אקדח. אוקיי? הכסף שלי, כסף רגיל, אני יכול להחזיק אותו מפוזר בכל המקומות, ולא יגידו...
אתה יכול גם ביטקוינים להחזיק בכל המקומות.
לא
ישימו
את האקדח, אתה לא תגיד איפה הכסף.
לא, אני אגיד לך מהבדל, כבר שיש לך היום, יש לך מערכת מסביב, שאתה יכול דרכה ללכת ולהגן על עצמך.
כמו מה?
אין לך אפשרות פיזית למשוך את כל הכסף שלך בבת אחת. אז יבוא לך שולט הביתה ולהגיד לך תצטרפים לכסף, אז זה יהיה בלתי אפשרי. יש מערכת של דרכה מדווחות הטרנזקציות, אפשר להפעיל משטרה, יהיו ראיות ברורות שאתה תוכל בלעדה מנסות להחזיר לך.
בשביל לקבל כסף, אתה לא צריך מפתח פרטי. אתה מדפיס אותו, שם בבנק, סוגר, לא תהיה לך אפשרות פיזית לקבל את המפתח הפרטי כשבאים אליך עם אקדח. אתה אומר, זה בבנק, בנק סגור.
לא, אבל בלי מפתח פרטי אני יכול...
לקבל כסף אתה יכול
להמשיך. לקבל כן, אבל אני לא יכול לקבל.
כשאתה רוצה לשלוח, אז אתה צריך להוות...
אז אתה יוצר טרנזקציה שמתנת לך מפתח פרטי שערך שלו זה 100 דולר, וזה מה שהוא יהיה בבנק, כל השאר בבנק.
לא, אבל אתה אומר...
ויש לך עכשיו חשבון
של... אני אעשה את זה מהרבה מפתחות פרטיים,
כן, אתה משתמש בהמון מפתחות פרטיים כמה שבא לך.
אוקיי.
ו... אתה מושך 100 דולר מהבנק,
זה לא... לא, לא, ברגע שיש לך...
אתה יכול לעשות את זה במספר...
כן, בוודאי, אתה יכול...
כלומר, מספר ארנקים כאלה, אוקיי? אם אתה מאוד פרנואיד, גם אפשר לעשות כמו שקוראים לו brain wallet, בתוך הראש, יש דרך לעשות את זה, תרשום ביטקוין brain wallet, זה דרך איך שאתה מייצר, זה איזושהי דרך איך שאתה זוכר באופן קל, איך אתה מייצר את המפתח הפרטי. ואז אתה לא צריך אפילו את הנייר הזה, אתה זוכר תמיד איך אתה יכול להגיע למפתח המפרטי הזה, ורק אתה יודע,
זה לא מין,
תמיד אתה עוד לא מעניין
אותך. זה לא מין דרך אקדח, אם אתה מפחד
מפחד, אז זה לא עמיד דרך אקדח. אבל אם אתה לא מפחד, מי יכול לדעת כמה יש לך באמת? אתה יכול תמיד לעשות כמה ארנקים ולתת כזה אחד שיש בו, לא יודע מה, 10 ביטקוינים. והוא יחשוב, זה כל מה שיש לי, מה? אתה מבין? אתה צריך להיות קצת מתוחכם גם בקטע הזה.
זה שווה,
הוא מזומן.
רגע, שנייה, לא שמוע אותך.
כל הכסף מחביא בתוך הגרב ועוד קצת בארנק. אם בא אל השודד, בוא נותן לו את $10. הוא מסתכל, זה מה שיש, זה עניין לה גם כן, אני הולך לשדוד מישהו אחר. אתה מבין? ככה עושים. אבל ככה עושים, נו, באמת.
אם אפשר שסמאת תגדל, אז יהיה...
אין אנשים יותר מדי פרמים
מהדגות האלה. דוחות הפרטיים, כי יהיה אפשר...
אני חושב שה...
יש את זה
בתכנון
לשדרוג או משהו.
הגנבים
תהיו...
רגע, שנייה, אני לא חושב שהבנתי את השאלה.
אם יכול להיות מצב שבו המסכות פרטיים לא יעבדו כיוון שאפשר לפצח אותם בעוד איקס שנים.
כן, אז כן, כאילו בעיקרון ייתכן מצב שאת הגרסה הנוכחית של ECDSA שבה משתמשים יפצחו מתישהו, ואז כאילו מה שאתה תצטרך פשוט לעשות זה להעביר את הביטקוינים שלך מהכתובת שבה היו קודם לכתובת חדשה שהיא יותר בטוחה. ובהחלט אפשר לשדרג את הפרוטוקול, להשתמש באלגוריתם חתימה דיגיטלית אחר.
עדיין לא היה פיצוח פתאומי של משהו, זה בדרך כלל בא בשלבים.
בדיוק שהם מגיעים לזה, זה לא הולך לקרות בתוך שנייה מעכשיו למחר.
לא
באתי דניאל עליין וגם...
זה נראה לי 256 ביט.
מחשבי קוונטום גם מחר, גם הכוח החישוב הזה לא יעזור להם. בגלל של... התחכום של האלגוריתם שמי שתכנן את זה. מה?
אני יודעת, כן. תודה.
לא, מה שבדרך כלל קורה זה שאיזה קריפטולוג אחד פתאום אומר, אוי, אפשר בעצם להוריד את מיליארד שנים, זה פתאום יורד ל-100 שנה, ואז בעוד אחד זה פתאום מוריד את זה ליומיים. וככה זה בדרך
כלל,
ככה זה עובד קריפטולוגים ביד על פפצחים, אז בירידה הראשונה כבר כולם בורחים לשני.
אז בוא, אוקיי, זהו שאתה חושב שזה עובד ככה, רק שזה עובד טיפה קצת בצורה אחרת, כי מי שעשה את הקריפטולוגיה הזאת, אוקיי? הוא עשה את זה קצת בצורה לא סטנדרט.
זה הכי גרוע דרך אגב.
זה
קריפטולוגיה לא סטנדרט, זה המתנות הכי גדולה
שלי. לא, אתה רוצה, אם אתה רוצה לדעת, באמת, תיכנס ליוטיוב, תרשום ביטקוין.
אבל זה לא נתן קריפטולוגיה, תיכנס ליוטיוב.
לא, באמת, אני לא צוחק. אתם סתם צוחקים, אבל באמת, כדאי שתקשיב.
מי עוד משתמש אגב בשיטת ההצפנה וכל מה של ביטקוין?
רגע, ומה?
תקשיב, ארבע שנים עדיין לא פרצו את זה, אם זה היה קל, נראה לי היה כבר עושים את זה.
אתה יודע כמה שפצו את צופן קיסר, גם צופן קיסר שפצו
את הרגע. כן, מה צופן קיסר? כנס ליוטיוב, קוראים לזה ביטקוין אליפטיק קורב, תסתכל את הוידאו הזה, יש מהנדס אחד של קריפטולוגיה שמסביר את זה עובד. אוקיי, הבחור שתכנן את הקריפטולוגיה וזה, השתמש במה שקוראים לו עקומה אליפטית, עם מספר נקודות סופי, אוקיי? מספר הנקודות הסופי שהוא בחר, אוקיי? זה 2 בחזקת 256 עד 257, אוקיי? רק שתבין שמספר הנקודות ביקום זה 2 נקודה, מספר האטומים ביקום זה משהו, מספר בסביבות 2 בחזקת 259, אוקיי? רק שתבין כמה המספר הזה גדול שהוא בחר, אוקיי? אז כדאי לראות את הווידאו הזה בשביל להבין איך זה עובד.
תבינו,
אוקיי.
הווידאו הזה היה נכון, אז זה כבר היה, אז כבר לא עוברים לביטקוין אחר.
מה היום?
אם הווידאו הזה היה נכון, אז מי שמחליט שם לעבור לפרוטוקול אחר, לא יהיו עוברים לפרוטוקול אחר.
מי מחליט על ה...
אם הווידאו היה לא נכון, אז יהיו עוברים לפרוטוקול יותר
קצת. איך?
זה
בידי
שמסביר
לך למה זה עובד,
לא
הולך להתפתחים על זה.
מה?
איך
בדור
הבא?
הוא מוכר
איך
זה עובד,
לא מלך, הם
מתפתחים.
יושמין... תראה, בעיקרון, אם הבנתי נכון את השאלה, בעיקרון יש כמה אנשים שעובדים על פיתוח הקוד של התוכנה הבסיסית, ובעיקרון, אם הם רוצים לעשות שדרוג בפרוטוקול, אז הם מדברים ביניהם, מדברים עם הקהילה, מוצאים גרסה חדשה, ואז צריך שהם באמת, שזה יהיה משופר ולא פוגע, בשביל שכולם יקבלו את זה. כי אם הם ירצו לעשות גרסה חדשה שהיא פחות טובה, אז אף אחד לא יקבל
את זה. בעיקרון מישהו יכול לבוא ולהגיד, הנה יש לי גרסה יותר טובה, ומי שירצה ישתמש, ומי שלא ירצה לא ישתמש.
אז כאילו כן, אבל יש שינויים, אבל יש שינויים שכאילו שהם לא תאומים, ואז כאילו... אז צריך שכולם יעברו לזה, אחרת זה יהיה למעשה שתי גרסות
של משהו מטבע. פשוט הגרסה עם הבלוג
השאיר האופן בצחה. אבל בהקשר הזה לא, בהקשר הזה זה לפי, כאילו, יש שתי מערכות לא תאומות.
זה
זה בדיוק זה, אתה עושה proof of work. אתה עובד בשביל לפתח את הגרסה. מי שעבד הכי חזק מקבל את הקהילה. סתם, לא.
בוא תמיד מעניין.
ספקולרות. טוב, תקדוס, תיבור, וואלו, תקדוס. לא רע. תודה רבה.